עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103
טוב, בוקר טוב, שלום לכולם, אתם ב-103 FM, וכאן אני איתכם, מיכל דליות, כמדי יום שישי, בין 10 ל-12. עורכת ומפיקת התוכנית מאירה פרץ, עוד מעט יגיע גם אייל פרנק, לקוחותינו, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, דוד זבולוני, שני רומנו ואיתי ניקסון. איתי, תעשה שלום רגע. אהלן, איתי חדש, נעים מאוד. אז עכשיו אנחנו יודעים מי זה טל. ואיתי ופה לידי מי שאחראי על השידור הוא טל אשל. הטלפון שלנו, אתם זוכרים כבר את המספר החדש? רשום לכם בטלפון, יש לכם על המקרר, רשמתם על כף היד, 0552-103-103. וגם שלחו וואטסאפ ל-054-70-103-70 בטקסט, יש את זה על המסך ככה למאירה, והיא תחזור אליכם. רגע, אני חוזרת על הטלפון, 0552-103-103, והוואטסאפ טקסט, 054-70-103-70. מי שבפייסבוק לייב רואה כבר כאן משחק שלי שאני המצאתי, אני אדבר עליו קצת עוד מעט יותר מאוחר, אבל בינתיים, אני רוצה לעבור לשיחת הטלפון. הדברים לאט לאט חוזרים יותר לשגרה, צבועים פחות ופחות במלחמה, למרות שהם שם. זה ברקע, זה כמו שהקורונה כאילו נגמרה, אבל עוד למעלה משנה היא הייתה ברקע. כנ"ל גם המלחמה שפה, אבל בואו נראה, נתחיל לתת מענה לאנשים, נראה לאן ייקחו אותנו השעתיים הקרובות. אני מתחילה. בוקר טוב.
בוקר טוב, מיכל.
שלום וברכה, היי.
היי, אז אני
נועה,
ויש לי 3 ילדים מגיל 8.5, יש לי בת בן בת, בן בן 6 וילדה בת 2.5. ומה שמאפיין את שלושתם בזמן האחרון מאוד זה התעלמויות.
הילדים, אני קוראת לזה הילדים מפתחים חרשות הורית סלקטיבית.
כן, בדיוק.
אוי ואבוי.
ממש אחד יותר, אצל אחד זה קצת פחות, אבל לכולם יש להם את זה.
אוקיי, תני לי רגע דוגמה, איך עושה את זה הגדולה, איך עושה את זה...
אז אני אתן על הבן, כי אצלו זה הכי הכי בולט.
הכי חזק.
הקטנה פשוט לומדת ממנו.
ברור.
היא לומדת משניהם, אז הוא בעיקר בענייני הכדורגל, וכשהוא רוב היום עם כדור בבית, כדור בחדר, כל מיני עיסוקים, אז הוא פשוט, אני קוראת לו עידן בוא למקלחת, עידן בוא למקלחת.
או, יש לו שם נהדר, גם לאחד הבנים שלי קוראים עידן. הוא לא עונה בקיצור,
לא. או שהוא אומר עוד מעט, או שהוא לא עונה, זה אחד מהשניים.
את גם מזמינה אותו לאכול והוא לא מגיע?
האוכל זה יותר קל.
אוקיי.
האוכל הוא אוהב, אז הוא מבקש ואז הוא מגיע.
אז זה בעיקר המקלחת, עידן בו, עידן
כן,
ערב.
כן, אפשר הדברים, להתלבש, מקלחת, תחתך שיניים, לסיים משהו.
נועה, זה בעיקר גם בערב? או בוא נגיד, תדמייני רק רגע, הוא חוזר הביתה בצהריים מבית הספר, הוא באלף, נכון?
נכון.
והוא חוזר מבית הספר, זה גם בבית, שמבקש ממנו לפנות משהו חן, והוא עושה כאילו לא שמע, או את מבקשת ממנו לבוא רגע לעזור לך, או להרים משהו, והוא עושה כאילו לא שמע, גם דברים כאלה, או בעיקר באמת הכל מתרכז בערב?
לא, זה גם יכול להיות ביום, זה בעיקר כשהוא עושה דברים שהוא לא בא לו לעזוב אותם עכשיו.
כן, כן.
זה בעיקר ככה, והקטנה היא פשוט סתם, אין סיבה. היא פשוט נהנת, היא מחייכת כשהיא עושה את זה גם.
אוקיי.
היא בורחת והיא...
אז נועה, בואי תראה. למה זה קורה, אנחנו לא יודעים, אנחנו גם לא מתעכבים על זה. הם גדלים, הם מתפתחים, לא בא להם, אבל ולפעמים הוא גם בדיוק באמצע משהו, תחשבי רגע שאני באמצע משהו השניות, כמה פעמים אמרתי לילדים או לבן זוגי, רגע, רגע, אני רק אגמור את הפרק, אני רק אגמור את הפרק, וזה עדיין לקח עוד 10-12 דקות לגמור את הפרק באמצע המתח, או זה עוד 7-8 דקות לגמור את ה... זה פרק בספר, או זה 5 דקות בפרק בטלוויזיה, או... רגע, אני כמעט מנצח, שנייה, שנייה, זאת אומרת, לפעמים אנחנו רוצות שזה יקרה עכשיו, אבל באמת הם, הם, הם באמצע משהו, והגוף מלא אדרנלין, וזה לקראת סיום.
לא, לא, זה דווקא אני לא עוצרת אותם באמצע ממש, אני הרבה פעמים מכינה אותם, אני אומרת, טוב, אחרי שאתה מסיים את המשחק במחשב, אז אנחנו מתקח, הוא אומר לי, טוב, כן. אבל גם הוא מסיים, הוא קם משם, עוד מעט, ואז הוא עובר לכדור, אז כאילו, הוא כן יודע, כן, הוא כן יש לו הכנה, אבל הוא עובר למשהו אחר.
הוא עובר למשהו אחר, אוקיי. בדיוק. עכשיו, זהו. אז עכשיו אני עוברת לחלק השני, שבעצם... הם ממשיכים בהתנהגויות, נקרא לזה, המפריעות. הם מפריעות לי, הם מפריעות להם, כי בסוף גם כועסים עליו, יש סיכוי. נכון?
כן.
נו, הגיוני, נו, נורמלי.
אני מחכה במקלחת, אני מחכה לו.
אוקיי, אוקיי, אוקיי. עכשיו, אז הם ממשיכים, נועה, מסיבה אחת פשוטה, כי הם יכולים. ויותר מזה, יש להמשך ההתנהגות הזאת, יש איזשהו סוג של רווח, והרווח הוא לא חיובי, הוא קיומי, הוא פסיכולוגי. ובדרך כלל הרווח הוא, והוא מתאים לגיל, והוא מתאים למלחמה, והוא מתאים לבן המסוים הזה, בדרך כלל הרווח הוא, אני יכול להוכיח גם לעצמי וגם לה, שלא קובעים עליי. שאני יכול לנהל את העניינים בקצב שאני רוצה לנהל את העניינים. שאולי אני גורם לה להגיד עוד פעם, נועם, נועם, אבל נו, עידן, אבל עידן. נו, עידן, אני עומדת פה ואני מחכה לך, כמה פעמים אני צריכה. זאת אומרת, את מבינה? אני קוראת לזה לפעמים, את עובדת אצלו. עכשיו, אני רוצה לקחת אותך למקום שבו ילדים עושים כי ילדים עושים. כי זה ילד, כי זה משרת אותו באיזה אופן, כי הוא התרגל, כי בא לו להרגיז אותי, כי הוא כבר עייף ואין לו סבלנות. אני לא יודעת, מיליון ואחד סיבות. הסיבה פחות חשובה לי. יותר חשוב לי כאן ועכשיו. מה אני עושה כדי להכחיד את זה? כי צריכים להבין... בעיקרון, אם ההתנהגות הזו ממשיכה וממשיכה 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 וממשיכה, כנראה הדרך שבה אני מגיבה, ממשיכה להזין את המשך ההתנהגות של עידן. לכן, בגלל זה גם התקשרת, בחוכמתך, לכן מה שאנחנו צריכות לעשות זה להגיב לגמרי אחרת. לגמרי אחרת. והלגמרי אחרת הזה אומר, לייצר מצב, ואת יכולה לייצר מצב, שבו, כל הדברים שאני חושבת שיש לו, הרווח הפסיכולוגי, על לנצח אותי, על לקבוע עליי, על לגרום לי לדבר, עידן, 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 כל הדברים האלה אני יורדת מהם. וזאת העבודה בעצם, העבודה היא להיות רגע יצירתית ולחשוב, מה אני עושה עכשיו? למשל, את יכולה להחליט, נו, אני לא אומרת לך לעשות את זה, מכיוון ש... ופה, לכן אני כל כך אוהבת גם הדרכה, כי הדרכה של אחד אל אחד, אנחנו, אני והיועצות שלי, אנחנו מתאימות את זה להורים, לבית, למשפחה, לטמפרמנט של הילד, מבינה? ולכן המון שאלות עוד צריכות להישאל. אבל אני נותנת לך רגע את התבנית, אוקיי? והתבנית אומרת שאני מייצרת עכשיו מציאות אחרת, שכשהיא תקרה 4, 5, 6 פעמים, הילד יבין שאין טעם למשוך את הזמן. למשל, נגיד אני באה אליו ואני אומרת לו, לא באותו רגע כמובן, אני אומרת לו בזמן ארוחת הערב, או אני אומרת לו את זה בשבת, כשאנחנו נוסעים לטיול או משהו כזה. אני אומרת לו, עידן צ'וק, תקשיב מאמי, בזמן האחרון, עכשיו, כל דבר את ה... זה, הכדורגל זה משהו אחר, המחשב זה משהו אחר, המקלחת זה משהו אחר. כל אחד מהמצבים האלה, מצריך ממך תגובה יכול להיות מעט שונה, ומצריך ממך הכנה מעט שונה אל הילד. אוקיי? ואת באה ואת אומרת לו, עידן צ'וק, תראה, בזמן האחרון אני מוצא את עצמי, מזמינה אותך למקלחת, עומדת שם, האמת אני מודה, עידן, כמו טיפשה, ומחכה ומחכה ומחכה, ומזמינה אותך, ואתה עובר מהכדור לקטנה, ומהקטנה להציק לגדולה, ואני ממשיכה, ואני קוראת, ואני פותחת את המים, ואני סוגרת את המים, וקוראת לך, והאמת לא מתאים לי, עידן צ'וק, אני לא אוהבת את זה, אני לא רוצה. מה שיקרה מעכשיו, זה, אני אגיד לך שהולכים למקלחת, אני אראה שאתה שומע ונענה, כן? אני הולכת ומחכה לך. אני אקרא לך עוד פעם אחת, אבל אם לא תגיע, אני סוגר את המים, אני סוגר את העניינים, יצאתי במקלחת, אני לא עסוקה יותר בעניין הזה באותו ערב. רק שתדע.
הוא פשוט לא התקלח.
נכון, 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 נכון. אז מה? אז מה? מה את רוצה ללמד אותו? ממה את פוחדת שהוא לא יתקלח עכשיו שבוע? מה יקרה לו אם הוא לא יתקלח שבוע?
כן, כי אחרי שהוא מזיע כל היום, אז אני לא יכולה להגיד אותו ככה.
מה, אני אגיד לך מה יקרה. עוד יומיים הוא יסריח. עוד יומיים הוא יסריח, ומישהו יגיד לו, יא נורא מסריח לך מהראש, מה קרה?
זה לא דברים שמפריעים לו, העניין הזה זה אצלי. זה משהו ש... אין מצב שיכנסו למיטה בלי להתקלח, זה משהו, זה חוק.
בגלל זה... זה חוק, אבל את לא יכולה לאכוף אותו. אלא אם כן, הילד קטן ציפלון, קחי אותו בכוח. אם את רוצה להיות במקום הזה.
זה תקף לגבי הקטנה, אוקיי.
נכון, זה תקף לגבי הקטנה, אבל הכוח הזה, זה רק הכוח הפיזי של הידיים שלך. את אומרת לך, ממי, את כל ערב, תקשיבי טוב, לקטנה את אומרת, כל ערב את יכולה לבחור, אם את באה, או שאני אקח אותך, ואת לא מוסיפה את המילה בכוח, פשוט אני באופן. זה לא בכוח, אין פה כעס, אני מרימה אותה. זה כמו שאני אומרת לה, כולה בת שנתיים וחצי, אני אומרת לה, אנחנו צריכות לצאת. והיא אומרת, לא, אמא, בת מרימה אותה לידיים, והיא יוצאת. אותו דבר גם פה. את אומרת לה, אצלנו בבית מתקלחים כל ערב, ואת כל ערב יכולה לבחור אם את באה לבד או שאני אקח אותך. וזה הכל, בזה נגמרה השיחה. ואת אומרת לה, בואי מתוקה למקלחת, היא לא באה, את מרימה אותה. והיא צועקת, היא בוכה, אני לבד, אני לבד, אני לבד. ואת אומרת לה, הנה אני מקלחת, צ'יק צ'ק, צ'יק צ'ק, מחר את יכולה לבחור משהו אחר. אין מה לכעוס, אין מה להתעצבן, את מלמדת אותה. ילדים לא לומדים כשכועסים עליהם. ילדים לומדים כשהכל נעשה בשקט. בנחישות, באסרטיביות. אסרטיביות, אני מאוד אוהבת את הפירוש של אסרטיביות בעברית. יש איזה שני אופנים. או שאומרים תקיפות אדיבה, או שאומרים אדיבות תקיפה. אותו דבר. זה הקטנה. אבל עם הגדול, קודם כל את יכולה להחליט שאת מתחילה עם משהו אחר ולא עם המקלחת. תני לי מצב אחר. אבל מה שאני רוצה שיקרה, זה שאת לא נענית למריחת הזמן שלו. הוא חייב להבין את ההשלכות של ההחלטות שלו. ויש המון השלכות להחלטות של ילדים. ילד שאני צריכה לקרוא לו 5 פעמים לאוכל, זה לא עידן במקרה הזה, אני יודעת. אבל יש ילדים אחרים שאמא אומרת לי, אני צריכה לקרוא לו 5 פעמים. ואז אני אומרת לה, לא נכון, את צריכה...
זה אין בעיה, עם אוכל היו...
נכון, אבל אני עוצרת לך, רגע, נועלי, רגע, שנייה. יש אמאות שאומרות לי, אני צריכה לקרוא לו 5 פעמים. והתשובה שלי תמיד זה, את לא צריכה לקרוא לו 5 פעמים, את צריכה לקרוא לו פעם אחת. קראת, וידאת שהוא שמע, זה הכל, מתחילים לאכול. עכשיו בוא נראה מה קורה. הוא מחכה, הוא מחכה, הוא מחכה, הוא מחכה. יש ילדים שיבואו ויגידו, לא חיכית לי. אז תגיד, הנה יופי שבאת. ויש ילדים שגם לא יבואו. ואז אני צריכה להחליט אם הצלחת שלא מחכה לו על השיש, או שלא מקבלים ארוחה יותר באותו יום. אני רוצה להחזיר לכם את השליטה בניהול הבית. עכשיו, את צריכה לחשוב איפה יש לך שליטה, ומה את מתכוונת לעשות שהוא מקובל לך. אם אמא אומרת לי, אין מצב שהם ייכנסו למיטה בלי מקלחת, אני מתחילה לטפל במקומות אחרים.
אז מה, בדרך שהוא לא יקבל משהו אחר?
לא, הוא יצחק עלייך בחייך.
אז
הוא...
מה? אני... לא, במשהו משמעותי לא.
לא, לא, אני נגד. אני רוצה ללמד אותו, לא, אני רוצה ללמד אותו, ללמד אותו, שהוא זה שמחליט אם הוא בא למקלחת כן או לא. ואם הוא לא בא למקלחת, יש איזה השלכות. זה שאני אקח לו את הטלפון, או שאני... זה לא השלכות. אבל זה שהוא לא מתקלח באותו יום, והוא מסריח, ובגלל זה אני לא... לא יכולה, לא יכולה לסבול את זה. לא מתחבקת ולא מתנשקת. לא בערב וגם לא בבוקר. לא, לא יכולה לסבול את זה. סליחה, סליחה, נורא בעיניי. זאת השלכה. את רוצה להפעיל אותה? תפעילי אותה. זה שאת לא מחליפה מצעים עד שהוא לא מתקלח, זאת השלכה. אבל זה לא עושה לילד, זה לא מזיז לו.
זהו, נכון.
נכון, מתי יזיז לו משהו? כשמישהו יבוא ויגיד לו, יש לך ריח לא נעים מהגוף. או אם כן מופנם אצלו הערך של מקלח, ההרגל של מקלחת כל ערב, זה כן מופנם אצלו. אבל הוא שם לב שאת לא קוראת לו, לא קוראת לו, לא קוראת לו, לא קוראת לו, יבוא לבד. או, תראי, אני סתם ממציאה דברים, אני לא אומרת לך לעשות, אני רק מראה לך כמה הרבה דברים את יכולה לעשות, תבחרי, את יכולה להחליט ולהגיד לו, שמלוכלך הוא לא עולה למיטה לישון, את שמה לו, את פותחת לו את השק שינה של... תפתחי לו את השק שינה של הטיולים שהוא ישן שם, אני לא יודעת, תמציאי דברים שמתאימים לך.
אז אם אחר כך הוא נזכר שהוא כן רוצה להתקלח אחרי שכבר...
תחליטי אם זה מתאים לך כן או לא.
אבל ככה הוא לומד להמשיך עם זה.
אבל אז אצלי הוא לא היה מתקלח חוץ משעות המקלחת. יש שעות, יש סדר, כשם שלא אוכלים ארוחת ערב בשמונה, ארוחת צהריים בשמונה, כשם שלא אוכלים עוגה לפני ארוחת הצהריים, אלא אחרי. יש סדר של דברים. ואת זו שקובעת את סדר העניינים, על פי החוכמה שלך, ההיגיון שלך, ההרגלים שלך, האג'נדה החינוכית שלך. אותו דבר, אם את מחליטה שבשמונה וחצי, מה שנקרא בתיה סגורה, תקראי לבעלך שיעשה שם המנעול, שיהיה לך מפתח, בשמונה וחצי נסגר את האמבטיה, שימי את המפתח בחזייה שלך כמו פעם, וגמרנו. או את רוצה, תעמדי שם ותתני לו להיכנס, אבל את מבינה שזה מביא אותנו למשהו אחר. אבל זה אפשרי לעשות. המקום הזה של, אין לי ברירה, אין לי ברירה, זה לא נכון. יש כל הזמן מה לעשות. רק אנחנו צריכות לחשוב האם זה מתאים לי, האם זה ראוי בעיניי, האם אני מסוגלת לבצע את זה, והאם מזה הילד ילמד. כי אם יש שם השפלה, הוא לא ילמד, ואם יש שם כעס, הוא גם לא. אבל אם יש הורה, ברור, נחוש, שם גבול, מה מתקשיב, אני קוראת. ואחרי שאני קורא, די, אני לא רוצה לקרוא יותר מפעם אחת, אני מרגישה אם זה לא נוח. תרצה, תבוא להתקלח, לפרוח. אתה כבר בן שש, אתה יכול להתקלח לבד. והאמת הוא בן שש, הוא כבר מזמן יכול להתקלח לבד. מה, את עוד מסבנת לו את האשכים ואת הטוסיק? נו, באמת, הוא בן שש. גמרנו.
לא, לא, את זה הוא יודע, אבל יותר, וזה בקטע של לחפוף את הראש.
לא, שיחפוף לבד. שטויות. יש לו שער ארוך עם קוקו או קצוץ כזה?
לא, 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 ממש לא.
לא, שיחפוף לבד, מקסימום הוא לא חופף טוב. הם לא חופפים כל כך טוב. אז פעם בכמה זמן רק תיכנסי ותגידי לו, על הראש. תשים מזה משהו כאילו כליל. עכשיו, תגידי לו, אם אתה רוצה בסוף, תבוא להתקלח לבד, אני לא מחכה, ממי. אבל דדע לך, ששמונה וחצי, הבת נסגרת, זה כבר שעה מאוחרת מדי בשביל להתקלח. עכשיו, מי אמר שזה מאוחר מדי? מי המציא את זה?
אני.
את, ברור, שם זה נגמר. כמו חלק אחר מהחוקים, כמו שצריך להיות חגור באוטו, כמו שמגיעים לגן בזמן, כמו שלא אוכלים יותר משלושה חטיפים ביום, מי קובע את החוקים? את. אז זה גם כן. אבל אז, את צריכה לוודא ולייצר את המציאות הזאת, שהוא לא יוכל להיכנס למקלחת. ואז גם להתכונן לדרמה. אבל אמא, אבל אמא, אבל אמא, אבל אני נשבע ואני נשחד ומחר אני אבוא ומחר זה, אז תגידי לו, בסדר, מחר יום חדש מתוקי, היום עכשיו למיטה. זהו. או לא למיטה, לשק שינה, מה שתחליטי. אבל אני רוצה להחזיר לך את יכולת יצירת המציאות שממנה הילד ילמד. וזה יקרה לך, ואת תוכלי להיות יצירתית רק אם לא תכעסי, אם באותו מצב תגידי לעצמך איך אני מלמדת אותו. מה אני עושה שילמד אותו? ולכן אני חוזרת לזה שרק אם אין שם השפלה וכוחניות. להרים ילד ולקחת אותו ממקום למקום, כן. להחזיק ילד חזק בידיים כדי שאחות ייתן לו חיסון, כן. למרות שהוא צורח ומשתולל. אוקיי? יש דברים. ואני אפעיל את הכוח הפיזי שלי, או את היכולת שלי להגביל אותו. אבל יש דברים שצריכים לעשות, ואת תחליט את הקווים האדומים שלך. הוא מושך את הזמן כי הוא יכול, נועה. ולכן תייצרי מציאות, ואני אומרת לך שוב, לא חייבים להתחיל מהמקלחת. תתחילי ממשהו אחר שיהיה לך יותר קל לייצר בו consequences, לייצר בו השלכות. תעשי רשימה של הדברים שבהם הוא מורח את הזמן. תבחרי אחד שהכי קל לך יהיה לייצר איזשהו סוג של השלכה. דע לך, כשאתה לא עונה לי, לא מגיע, לא חוזר, לא שם לב, לא מגיב, אני, ותחליטי מה את עושה. אני עצובה, אז אני לא עונה, אני לא מספקת שירותים, אתה לא עוזר לי, אני לא אזור לך, כי אני נורא עצובה, לא יודעת, תחליטי. שתבקש ממני, גם אני לא, זה קצת ילדותי, אבל את יכולה תמיד להחליט מה את עושה, איך את מגיבה, כי נועה, ופה אני אסיים. את לא יכולה לגרום לו לשתף איתך פעולה. כדי שהוא ישתף איתך פעולה, כל הילדים בעולם, כדי שהם ישתפו איתנו פעולה, הם צריכים או לפחד מאיתנו, וזה היה הילדים של פעם, שהם פחדו שירביצו להם מכות, בגלל זה הם היו ילדים טובים, או שהוא יבין שזה לגמרי הבחירה שלו, ומה התוצאות של זה. זה הכל. יש ילדים שמתחשפים למורה מסוימת, ולא למורה השנייה. או בגלל שהם אוהבים את המורה השנייה, או בגלל שהם יודעים שהמורה השנייה כזאת היא חזקה, וזה יעלה לו. הוא לא רוצה שיעלה לו, אז הוא יושב בשקט. את מבינה את העניין?
כן.
זו, אבל זו למידה, זו למידה טבעית, גם אנחנו לומדים. למה אנחנו נוסעים בכביש 6, 130, אבל כשהווייז אומר שיש משטרה, יורדים ל-120, האכיפה עובדת. אם יש אפשרות לאכוף, זה טיפוסי, זה כנראה מאוד אנושי, אוקיי? למרות שאני מכירה, ויש לי גם בן כזה, שכתוב 120, הוא לא יעבור 120, כתוב 100, הוא לא יישא 102. יש גם כאלה, אוקיי? אבל האחרים, אבל האחרים, קצת יותר פראים, קצת יותר מיכל דליות, עוד 10 קמ"ש. אבל כל הזמן לוקחים בחשבון מה המחיר, מה הרווח, מה המחיר, האם זה חשוב, נבינה? וזה מה שאנחנו צריכים לייצר בחינוך, זו הלמידה. והלמידה לא נעשית תוך שיחות, דיבורים, הסברים. אני אסביר, אבל לא מעניין אותו. הוא לא רוצה לקום, הוא לא רוצה לבוא, הוא לא רוצה לענות, הוא כן רוצה לקחת. את מבינה את ההבדל? הילד מאוד קשוב למה שבא לו. אבל אני צריכה לייצר מצב שהוא יבין, כי אני יודעת מה טוב לו דרך אגב. ילדים יודעים מעולה מה בא להם, מה כיף להם, מה טעים להם, מה נעים להם. את יודעת מה טוב לו. ולכן אנחנו, ואני רוצה לקחת את זה למקום שאנחנו צריכים ללמד אותם, וללמד לומדים על ידי זה שאני תקיפה, נחושה, עקבית, 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 עקבית. והילד מבין שהוא משלם מחיר. זהו נועה.
אוקיי.
בהצלחה.
תודה רבה.
בבקשה, שבת שלום. שבת שלום, כל טוב. אוקיי, הנה עוד שיחה, בואי נשמע. שלום. הלו.
כן, מיכל, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
אני מדברת מירי, דיברתי איתך לפני קצת יותר מחודש על הבת שלי, בת 17.5, אני הגדרתי אותה כמופנמת, ואת אמרת לי, פשוט תשתפי, תשתפי, תשתפי.
אוקיי, אוקיי, רגע, רגע. נערה בת 17.5, שאת אומרת, היא נורא מופנמת, היא לא מספרת, היא לא מדברת, ואני בעצם אמרתי לך איך לשתף אותה בעולמך.
בדיוק.
מה עשית? מה עשית, מירי?
לא הפסקתי עם הטיפ שלך, ורציתי להודות לך, היא פשוט, אני מרגישה שכאילו נהיינו החברות הכי טובות בעולם.
וואי, וואי, איזה כיף לשמוע. וואי, איך עשית את זה? רגע, רגע, ספרי לאנשים אחרים, מה עשית? מה עשית?
ממש, כאילו, הרגע של...
אוי, אוי, רגע, רגע, רק רגע, אני יוצרת אותך כי את במקום בלי שליטה, בלי קליטה, סליחה. תגידי לי עוד פעם. תגיד שוב.
סתם, ממש הדברים הכי קטנים שקרו לי באוטובוס כשעליתי, חוויות שהיה לי בעבודה, זה דברים שאפילו לא באמת מעניינים.
כן.
אמרתי, שם אני מכניסה את זה, ופתאום אני רואה שגם היא נפתחת, מספרת לי ממש דברים, מה שקוראים חברות, ובכיתה, ולימודים, ולא יודעת, זה נהיה משהו, היא אפילו מביאה לי רעיונות.
כשאת ממשיכה לספר... כשאת מדברת, אז היא כבר נותנת לך רעיונות. וואי, מירי, איזה מרגשת את, כמה תודה, תודה, תודה שהתקשרת. חבר'ה, אני, וואי, איזה נהדר. יש לך רגע עוד שאלה, או רק התקשרת לשתף?
לשתף.
אוח, את נהדרת, את נהדרת, תודה.
תודה, ותודה לך, אני רואה את המקצועית שלך, באמת, תודה.
וואו, תודה רבה, תודה. ולכם, אני רוצה רגע, אני לא זוכרת את השיחה עם מירי, כי יש המון, וזה היה לפני למעלה מחודש, היא אומרת, אבל אני רוצה שתבינו מה עומד מאחורי הדבר הזה. כשאנחנו לוקחים את הילדים לעולמנו, אנחנו עושים את זה בכמה רמות. אחד, בחוויה. כל הדרך היו לי רמזורים. שתיים, סבתא התקשרה, היא אמרה שלא מרגישה טוב. תקשיבי, וואי, יש לי לעשות בעבודה איזה מצגת, וואי, זה יתפוס לי מלא זמן. זה סתם שיתוף בחוויה. אחר כך זה עובר שיתוף בחוויה עם רגשות. סבתא התקשרה ואני גם נורא דואגת, תזכירי לי להתקשר אליה בערב, או המצגת הזאת שאני צריכה לעשות בעבודה ואני ישבתי כל הזמן, אני נורא מחכה לפידבק, אני קצת דואגת כי זה לקוח חדש וכל מיני דברים כאלה. אתם מבינים מה אני עושה? אני לוקחת הילדה לעולמי ולא מצפה לכלום, רק מדברת איתה בשפה של שיתוף. אני ממש, שיתוף בחוויות, שיתוף ברגשות, שיתוף בחלומות, שיתוף בפנטזיות, ואז השפה הזאת, השיתוף הזה קיים בבית, וזה מודל. ואז הילדה, מה שתרצה היא תספר, תשתף, מה שהיא לא תרצה היא לא. כנראה זה בדיוק מה שהייתה צריכה. האמא, אני גם שומעת לפי הטון דיבור, מירי שהתקשרה, כנראה טיפוס מאוד שקט, קצת אולי מופנן, אולי קצת יותר סגורה, לא חושבת שזה יעניין את הילדים לדעת מה קרה לה בעבודה או באוטובוס. אבל עובדה שכן. ואז הילדה קולטת איזה משהו ואומרת, אני לא אמיס לה את שלי. אבל ברגע שאמא פתחה שם את הסכר, וכן בעצם הראתה לילדה, בלי להגיד את זה, שהילדה שותפה למה שעובר על האמא, הילדה גם שיתפה את אמא. וואי, איזה כיף, איזה כיף מהירה, אה? יופי, אנחנו עושות עבודה נהדרת. ושוב תודה למירי. אני מזכירה לכם שהטלפון שלנו הוא 0552-103-103, וכתבו הודעות טקסט בוואטסאפ 054-70-103-70. יש לי פרסומות או יש לי שיחה? שיחה, שלום.
בוקר טוב, מיכל.
בוקר טוב.
מדברת איזבל, אני מעריצה שלך עוד לפני שהיו לי ילדים.
תודה.
המנטורית שלי שמלווה אותי.
תודה.
יש לי שאלה.
כן.
יש לי שני ילדים, בין 4.5 ובת 2.9, ורציתי לשאול איך ללמד ילדים ניהול כלכלי. אני אסביר כך קצת מה עד עכשיו עשיתי. הם כן מבינים שכשמדי פעם הולכים יחד לסופר, בוחרים משהו, כשבוחרים משהו מבטרים על משהו. זאת אומרת, אי אפשר לקבל הכל. בוחרים ממתק אחד.
שזה דרך אגב מסר נפלא, לא רק מבחינה כלכלית, גם לחיים.
נכון, נכון, זה נחמד גם לאספקטים אחרים.
כל בחירה היא ויתור על משהו אחר, לגמרי. נכון,
נכון. למשל, כשקנינו אמבולנס כי הבן ביקש, אז הוא שאל למה קנינו רק אחד. למה גם לא לקטנה.
כן.
אז הסברתי, כי אז אולי לא ישר כסף לדלק, איך נוכל לנהוג ברכב, לא ישר כסף לחלב.
מעולה, מעולה.
או אם קניתי לו בגד לגדול, ואנחנו עוברים דרך מאפייה, אז הוא ישאל, נשאר כסף? והוא לא ישאל, הוא לא יבקש לקנות משהו במאפייה.
כן.
הוא יציע, אולי נכין פיצה בבית, כי ממש יתחשק לו.
כן.
אז השאלה מתי נכון לתת דמי כיס? איך לתת? אוקיי. איך להפוך את זה למשהו מוחשי יותר?
את יכולה להתחיל עכשיו, ותכף אני אגיד לך איך. תראי, כשהוא אומר נשאר כסף, את יכולה להגיד לו, נשאר מתוקי, אבל אני שומרת את זה.
זה בדיוק מה שאמרתי.
נשאר, אני לא רוצה שכאילו יחשוב שארנק ריק. נשאר, בטח, אבל אני שומרת את זה למסעדה שנהיה שם בשבת. נגיד, את מבינה כאלה. או למתנה שאנחנו רוצים לקנות לסבתא. יש לה עוד הרבה ימים, יש לה יום הולדת, אבל אנחנו רוצים. עכשיו, שני דברים את יכולה לעשות איתו בגיל הזה, והקטנה רואה ושומעת. זה בדיוק העניין, זה נפלא. שני דברים, אחד, להתחיל לעבוד על הנושא של חיסכון, ושתיים, על הנושא של דמי כיס. ואני אגיד לך גם איך. הנושא של חיסכון, זה למשל, את יכולה לשבת ולהגיד, איזה משהו מתחשק לך מאוד, 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 תסתכל רגע בחנות הזאת. מה בא לך? המטוס הזה, 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 נגיד. ואז, ותגידו לו, אני אגיד לך למה, אני לא מתכוונת לקנות מתוקי. אני רק רוצה לשאול אותך. אפילו תחלום. מה בא לך? ונגיד הוא יגיד, אני רוצה אווירון לטוס לירח, או נגיד הוא יגיד, אני רוצה רחפן עם סוללות, או הוא יגיד, אני רוצה אמבולנס הרבה יותר גדול. אז תגידו לו, אמבולנס הגדול הזה עולה 200 שקלים. עכשיו, את אומרת לו, 200 שקלים הוא לא מבין. אין פה עדיין תפיסה מופשטת. אין בגיל הזה. עד גיל 7-8, אין, וזה השיא של ההבנה בגיל ההתבגרות. אין פה תפיסה מופשטת, וכסף זה מופשט. צריכים להבין, כמו דגל, דגל זה מופשט, זמן זה מופשט, זה סממן, כסף. אני זוכרת שכשהייתי שואלת הנכדים, אני רוצה לתת להם 10 שקלים, איך הם רוצים את זה במטבע של 10, בשני מטבעות של 5, או ב10 מטבעות של שקל? מה הילדים אומרים?
10 מטבעות של שקל.
ברור, כי זה יותר. בדיוק, כי זה יותר. נכון? לכן צריכים להבין, אין פה, זה מופשט. אבל אנחנו, לכן, אבל את אומרת, כי לאמר צריך, זה עולה 200 שקלים. 200 שקלים זה שקל ועוד שקל ועוד שקל ועוד שקל, המון 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 המון. אני מציעה שנעשה כמה דברים, ואז את יכולה להכניס את שני הדברים ביחד. אני כל שבוע אתן לך 10 שקלים. זה הדמי כיס שלך. זה דמי, בעברית זה כמו כסף, דמי זה כסף, דמים זה כסף, כיס. זה אתה יכול לשמור את זה בכיס. כסף שיהיה לך בכיס. ככה זה נקרא. ועם הכסף הזה, אתה תוכל לקנות דברים שאתה רוצה. עכשיו, אם אתה קונה ממתק, אז אני באותו שבוע לא אקנה לך ממתק. כי זה במקום, זה הרי כסף שאמא הוציאה מהכסף שלנו, של המשפחה. אבל אתה יכול להחליט שאתה לא משתמש בכל הכסף. אלא רק בחלק ממנו. וחלק אתה חוסך. אתה עושה קופה קטנה וחוסך, וכל פעם אתה חוסך רק שקל אחד, ועוד שקל אחד, ואם יש לך עוד שקל, רק תשים האצבעות, ועוד שקל אחד, ועוד שקל אחד, ועוד שקל אחד, כמה כבר יש פה? אז הוא אומר שלושה, אמרתי לו, יופי, זה מתקרב אל ה-200, ככה חוסכים, כל יום, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, זה אחד, אפשר לחשוב איך תעשי את זה ככה, אתה יותר בהתאמה באמת לילד, קודם כל ללמד אותו.
זה לא בהתניה להתנהגות, זה פשוט פעם בשבוע.
לא, לא, יש חוקים לדמי כיס,
כן.
דמי כיס, לא מותנים בהתנהגות אם היית הילד טוב או לא, לא מותנים בכלום, יש להם מטרה אחת, וזה לימוד כלכלי, לימוד פיננסי, לא לוקחים את זה אם הוא התנהג טוב או לא טוב, אין לזה שום קשר, לא מלווים באמצע השבוע, אם חסר לו, חסר לו, ובדרך כלל מה שקורה, יש סיכוי שהוא ייקח את 10 שקלים, והוא יקנה באותו, והוא יקנה, הוא יקנה 3-4 דברים שהוא יכול בפיצוצייה, ואז הוא גם אומר, כמה זה 4? הוא אומר, אמא זה מספיק לי? את אומרת, כן, עוד יישאר לך קצת. כמה זה 6? אמא זה מספיק לי? ואז את גם מלמדת אותו. מה יש בתוך 10? את יכולה להתחיל אפילו כמו שלומדים בבית ספר עם בדידים.
כן.
כי בגלל שאין לו יכולת חשיבה מופשטת, המוחשי הזה, 1, 2, 3, 4, את יכולה אפילו לקחת מטבע של 10, ו10 מטבעות של שקל בודד. ואז גם את מלמדת אותו שכל אלה נכנסים באחד הזה. ונה, זה ממש למידה. אז דמי כיס. לא מלווים.
בין 4.5, 10 שקלים פעם בשבוע זה לא הרבה, אולי משהו מוחשי.
יכול להיות.
פעם בשבועיים.
השאלה למה זה? השאלה למה זה? האם זה כדי שהוא יוכל לשים בצד את הכל? עד עדיין אנחנו לא, הוא עדיין, עדיין אנחנו לא נעבור ונגיד לו, מה שאתה קונה אני לא קונה לך. בואי נניח, אפשר להגיד לו, אני כל שבוע אתן לך 10 שקלים, כדי שתוכל לחסוך, לקנות את הדבר היקר שאתה רוצה, כי אני לא רוצה לקנות את הדבר היקר, ובבת אחת להוציא כזה סכום כסף. אז הוא יגיד לך, אמא גם את יכולה לחסוך, תגידי לו נכון, והאמת, אבא ואני חוסכים. המבוגרים חוסכים את הכסף שלהם בבנק. אתה, שתהיה לך קופה קטנה. ואז אני מוכנה לתת לך, אתה יכול לבזבז את זה. אתה יכול לקנות עם זה ארטיק. אבל אז יהיה לך פחות. מבינה? כל הדברים הקטנים האלה, אוקיי? וזה לא אם אז, זה ללמד אותו את העניין הזה. תני לי רגע עוד את החוקים של הדבר הזה. בגיל הזה, קודם כל, לא מתנים את זה, זה פעם אחת בשבוע, אם הוא איבד או הלך לאיבוד, הוא לא קיבל אחד במקום. אם אני מלווה ממנו, אז אני מחזירה לו.
כן,
כאלה. כשהם יותר גדולים, דרך אגב, הם כן מבזבזים את הכסף, כי הם נורא נהנים מהתחושה הזאת של העצמאות. ואז חסר להם, נאמר, ביום רביעי או חמישי, והם רוצים הלוואה, לא מלווים. לא, לא, לא.
כן.
ונותנים לו אותם.
זה לא מוקדם מדי, 4.5.
כן, 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 זה לא, זה לא. במקרה הזה, אני הייתי יכולה ללמד אותו את החיסכון, את איך זה אומר, מה זה אומר. ואם את נותנת לו דמי כיס, תראי, אני זוכרת, למשל, פתאום עולה לי סיפור, אני זוכרת את אחד מהבנים שלי, הם גרו אז בחול, והייתה איזה מסעדה, והיו שם כל מיני סוגים של סטייקים מאוד יוקרתיים, שכל מיני, אני לא יודעת מה, פרות שגדלו פה, פרות שגדלו שם, שהביאו אותם מכל מיני, אני מתנצלת לצמחונים עכשיו. והוא נורא רצה איזשהו סטייק שנחשב יקר. ואבא שלו אמר לו, מאמי, אתה בשביל זה צריך לחסוך. הילד הזה היה בערך בגיל, הוא היה בן 4.5. אתה בשביל זה צריך לחסוך. אז אני מוכן לתת לך איזשהו סכום כסף. אתה יכול לבזבז אותו ולקנות עם זה דברים אחרים, אבל אתה יכול גם לשים את זה בצד ולאסוף, לאסוף, 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 עד שיהיה לך מספיק, ואז ניכנס למסעדה, נזמין לך את הסטייק הזה. את מבינה? זאת אומרת, זה צריכה להיות לילד איזשהו סוג של מוטיבציה, כדי שהוא יצליח להתאפק. את זוכרת את הניסוי שעשו עם ילדים קטנים, ניסוי המרשמלו?
כן, כן, בטח.
נורא קשה להם להתאפק. אין, הם עוד לא מבוססים מבחינה רגשית. כל הקטע של הקוגניציה, הרגש והפסיכולוגיה, הכל הרי מעורבב ביחד, הכל הולך, עקב בצד אגודל וגם בסנכרון. ולכן, האיפוק הוא משהו מאוד קשה. אז אפשר להתחיל עם משהו שיש לילד נורא מוטיבציה לעשות. ואז זהו. ואז יהיה לו. זה מה שכרגע באמת עולה בדעתי בפיננסי. חיסכון, ושוב, לא להגיד אין לנו כסף, להגיד את הכסף שיש לנו, אני לא רוצה להוציא על זה, כי כבר הוצאנו, כן, ואני כן. צריכה לשמור להמשך הימים, להמשך החודש.
אפשר הוא גם אומר, כן. אם הוא חלה והוא נשאר בבית ומישהו מאיתנו לא הלך לעבוד או לשמור עליו, אז עכשיו יש פחות כסף, כי לא עבדתם, שאמרתם עליי.
נכון, נכון. אז הוא כבר מבין שכל כן. יום מקבלים כסף, נכון. ואז גם אפשר יום אחד להגיד לו שאנשים מקבלים כסף פעם בחודש. עכשיו הוא לא יודע אפילו מה זה חודש, כן. תבינו את העניין הזה, אין פה תפיסה מופשטת. ואז, אז אפשר להגיד פה, ואז יש יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, ויום ראשון, יום שני, יום שלישי. זאת אומרת שכל מה שאבא ואני קיבלנו פה, תראה לכמה הרבה, הרבה, הרבה ימים, עד הספה השנייה. לכל הימים האלה זה צריך להספיק. בגלל זה אנחנו כל הזמן עושים חשבון, להשתמש, לא להשתמש, כן, לא. אני לא רוצה שיהיה שם לחץ, אני רוצה שתהיה תובנה. מנה כן. שהוא לא ילחץ, שהוא לא יתחיל להגיד, אני בריא, אני בריא, הכל בסדר, הכל בסדר, העיקר שלא תחמיצו עבודה. את מבינה? ובכל אופן ילד בן 4.5, צריכים לראות, לדאוג שזה לא יגיע לשם. זהו, איזבל.
אני ממש מודה לך, שאלה קטנה.
כן.
אני, הדרכות הורים שניתנים במסגרת המרכז מיכל דליות, כן. האם מתאימים גם לילדים על הספקטרום?
תראי, יש לנו, יש לי, אני מפעילה 19 יועצות בכל הארץ שמחולקות גיאוגרפית, אבל גם, כמובן, וזה, בקורונה זה התחזק מאוד, כולן גם, והרבה אנשים גם נוח להם, עובדים בזום. עכשיו, יש לנו בצוות, לא כולן, אבל יש לנו בצוות נשים שמתמחות בחרדה, בנוער בסיכון, בהפרעות קשב בריכוז, ובאוטיזם על הרצף, לא ממש מומחים. השאלה, את יודעת, אם זה אספרגר, היום כבר לא אומרים אספרגר, אני יודעת כבר, אבל מה זה, זה על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה?
על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה, כן.
לא בטוח.
כי השאלות שלי הן ארוכות לרדיו.
כן, כן, לא, זה גם צריך להיות באמת מאוד. זה כמו שאת יודעת, זה כמו שהרבה פעמים הורים אומרים לי, עוצרים אותי ברחוב, או אני מרצה, אני מרצה במקומות, אני מרצה בארגונים, אני מרצה במתנסים, אני מרצה בחברת החשמל, ואני, וואי, אני הרציתי, הייתי השבוע בנווה תרצה, הרציתי בהתנדבות לעשירות אמהות. איזה התרגשות, וואי וואי וואי. תסתכלו על הפוסטים שלי אחר כך, גם באינסטגרם וגם בעמוד פייסבוק שלי, מרכז מיכל דליות, תראו שם. תראו שם תמונות, מה? וואו, איך הרגשה להיות בכלא. אני אדבר על זה אחר כך. כן, כן. בכל אופן, אז אנשים תמיד אומרים לי, אחרי הרצאות, ומחכים לי, אני יורדת מהבמה, או אני יוצאת מהמתנס, או מאולם ההרצאות, מהאודיטוריום, אז אנשים אומרים, רק שאלה קטנה, רק שאלה קטנה, ותמיד אני אומרת, השאלות הן קטנות, אבל התשובות שלי נורא ארוכות.
נכון.
זה העניין. אני מציעה שתתקשרי, תסתכלי דרך האתר, יש שם טלפון, תדברי עם איריס, היא מנהלת שירות הלקוחות שלנו, והיא תדע לתת לך מענה.
כן, אפילו היא קיימת אצלי בנשי קשר.
אוי, גדול. מעולה, מעולה.
קשרתי פעם.
מעולה. אוקיי, בהצלחה. בבקשה, איזבל. שבת שלום. שבת שלום, כל טוב. מה, מאירה? והנה עוד מאזין על הקו. שלום.
שלום מיכל, מה שלומך?
שלום וברכה, שלומי טוב, תודה.
תודה. יופי, נעים מאוד.
היי.
אני אבא לשני ילדים מאזור המרכז, ילדה בת 5.5 וילד בן 2, 2.5. ואנחנו כרגע עוברים הליך גירושים, אני ואשתי. ואתה יודעת, כל התהליך הזה מאוד מורכב, בטח לילדים.
כן.
בטח לילדה בת 5.5 שהיא כבר מבינה.
מה, 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 מה נאמר? היא כבר יודעת? נאמר לה משהו?
אנחנו לא גרים ביחד כבר שנה.
אוקיי.
אז זה כבר, היא עוברת גם איזשהו תהליך רגשי, טיפול רגשי. אבל עדיין, כל הפגישות, אני רואה את הילדים פעם בשבוע, ביום שלישי, וכל סוף שבוע שני.
אוקיי, תראה.
הפגישות איתה מאוד מאוד קשות, האם זה הפרידה מן הסתם שעוזבים את הילדים, או זה הילדה לוקחת את זה מאוד קשה.
תראה, מה שצריך זה להבין, אני רוצה רגע להגיד, כשיש ילדה בת 4.5, וכשאומרים לה, אמא ואבא כבר... מה? לא, היא הייתה בת 4.5, כשנפרדתם. ואז אמרו לה, והתינוק היה בן 1.5, עוד לא מבין, כן, הוא מקבל את המציאות כמו שאומרים לו. אבל, כשלבת 4.5 אומרים, אמא ואבא, לא רוצים לגור יותר ביחד, ויהיה לכם בית אחד עם אבא, ויהיה לכם בית אחד עם אמא. לא אומרים הבית של אבא או הבית של אמא, זה הבית שלכם עם אבא, וזה הבית שלכם עם אמא. אוקיי? ואז ילדה לא מבינה למה, אבל אין לה את כל המשמעויות שיש לאוי גירושין ואינם והמלחמות שביניהם והחלוקה וכל הדברים ואני לא יודעת מעבר ביניהם ואיזה והאם הם שונאים אחד השני. אם אנחנו לא מכניסים לשם את הילדים, אז הם לא כך מבינים למה זה קרה, זה עצוב להם, אבל אז הם מתחילים יותר לחיות ולהבין, אצל אמא ככה, אצל אבא ככה, יש שונות, ואז גם נורא חשוב השיח שבין ההורים, כי השיח שבין ההורים הוא זה שישפיע, ולפעמים אפילו יקבע את מה שעובר על הילדים מבחינה רגשית. עכשיו צריכים להבין, כל זמן שאצל אמא ואבא, נושא הגירושין לא פתור, לא רק מבחינה חוקית ולחתום על ההסכם על הנייר, אלא הוא גם לא פתור רגשית. כי נגיד אמא עדיין שונאת את אבא, מה הוא עשה וכל הדברים האלה. או אבא כועס על אמא כי היא זאת שעשתה את זה, או המזונות שהוא לא עומד בהם. סתם, אני ממציאה דברים. אם יש שם עדיין את הדבר הזה, יש שם באוויר עדיין המון קושי, המון אנרגיה לא טובה, והתהליך הריפוי של הילדים לא יוכל לקרות. עכשיו, ישר שולחים את הילדים לטיפול רגשי. אני רוצה להגיד לכם, המטפלים הרגשיים והפסיכולוגים של הילדים, זה ההורים שלהם. קודם כל, אם ההורים עושים משהו נכון, הילד ירפא רגשית, או הילד מראש לא יהיה חולה רגשית. אז זה צריכים להבין, בגלל זה אני כל כך גם שמה דגש הרבה פעמים על הנושא של הדרכת הורים. אנחנו הכי משמעותיים במה שקורה לילדים, בוודאי בגילאים הצעירים האלה. היא לא מסתכלת הצידה לחברים אחרים, היא רק חיה את עולמה. וכל זמן שיש אמא שאומרת, אוי, אני מצטערת שאת הולכת לאבא, אני מתגעגעת, אני יודעת, כן, או. אז תאר לעצמך איך מרגישה הילדה. סיוט, היא לא רוצה ללכת, כי אמא נורא אומללה וסובלת. ואם למשל היא באה לאבא, אני ממציאה, כן, אני ממש ממציאה, ואם היא באה לאבא, ואבא אומר, טוב, אמא שלך מתבחינת על כל דבר, או זה לא חשוב מה שאמא אומרת, אבא יודע, אבא חזק, אבא גיבור, אבא יודע יותר טוב, ואז הילדה אחר כך צריכה לחזור הביתה, אלו הדברים שגורמים לילדה את הבעיות הרגשיות. החוכמה היא שהתגרשנו, כדי שנוכל להיות בקשר יותר טוב, כי ביחד אנחנו לא מסוגלים לגור אחד עם השני, אנחנו לא סובלים אחד את השני. אני שונאת אותו, אני שונאת אותך, אתה שונא אותי, היה לנו פה איזה סיפור, אוקיי? ולכן אנחנו לא רוצים יותר לגור ביחד. אבל פירקנו את החבילה, כדי שנצליח להסתדר יותר טוב, ולא נצטרך לראות אחד את השני בבוקר כשאני מתעוררת. ואז גם זה לא קורה. זה הקטע הכי משמעותי בילדים. ואני מכירה המון, המון, המון זוגות שההורים מדברים הרבה. שההורים בקשר, אפילו יומיומי, ענייני, קונקרטי, אבל הילדים יודעים שההורים מדברים ביניהם.
אני מאמין אבל שתהליך שלוקח זמן, זה לא משהו שהוא מההתחלה.
תראה, יש כאלה שזה קורה להם מהרגע הראשון. יש, תראה, יש המון סוגים של פרדות. יש גירושין שבאו מראש מתוך איזשהו מקום, ששני בני הזוג תמיד היה ביניהם שיח, מדברים, 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 משהו שם מאוד פתוח, ויום אחד היא אומרת, תקשיב, לא הולך לנו, והוא אומר, את צודקת, לא הולך לנו, והם עוברים, והם ממשיכים לדבר, ואז הם אומרים, ואז היא אומרת, יאללה, בוא נתגרש, לא טוב לנו ולא זה, והוא אומר, תראי, אולי ננסה, אולי זה, הם מנסים, והיא אומרת, ויש שיח, והוא אומר, את צודקת, יאללה, מתגרשים, זה לא עובד. יש גם כאלה דברים. אנחנו לא שומעים עליהם, כי זה עובר חלק, אבל יש גם כאלה דברים. רוב הסיפורים הם שאחד מבני הזוג לא טוב לו. לא טוב לו, לא טוב לו, לא טוב לו, לא טוב לו, צובר מרירות, צובר כעסים, מחליט כבר אני לא רוצה להישאר עם האישה הזאת, או אני לא רוצה להישאר עם הגבר הזה, ואז הוא אומר, די, אני מתגרשת, או אני מתגרש. ואז הוא בא אל בן הזוג או בת הזוג, ואומר, אני לא טוב לי, אני לא רוצה, אני לא זה, או עשית ככה וככה, עשית כך וכך, אני מתגרש. הוא בשוק. אני כבר מבושלת בתוך זה שנה. בגלל זה באתי והודעתי לבן זוגי. עכשיו, בן זוגי מבחינתי בבם, אוקיי? אז יש פה ברוך, אז יש פה אחד שרק עכשיו מתחיל לאבד את מה שהשני כבר עובד עליו במוח שלו שנה, וכבר אני גם רצה לזה וזה, ועוד אם הלכנו עם עורך דין ועורכת דין לוחמנית, תתווי אותו, תקחי אותו, תגידו שול, מה, אני לא מכירה סיפורים? תקשיב, תיכנס לגוגל ותכתוב נדב נשרי.
אוקיי.
יש לו המון פודקאסטים על גירושים, הוא מלווה אנשים גרושים, הוא עצמו, כמו שהוא הציג את עצמו בפניי, דור רביעי לגירושין, תאר לעצמך שהסבא, סבא רבא שלו התגרש, ואז הסבא שלו, ואז גם הורה, ואז גם הוא, כן. והוא ביחסים מדהימים עם גרושתו, ויש לו בת זוג חדשה, צריכים להבין שיש גם אופציות אחרות. על הילדים לא יהיה טוב כל זמן שההורים שלהם מתקדשים. לא יהיה טוב. לא יכול. שום טיפול רגשי לא יציל ילדה שכשאימא שלה או אבא שלה אומרים לה, אפילו לא במילים, עושים כאלה צנומס, או מגלגלים עיניים. אם מישהו מגלגל עיניים לא צריך יותר מזה, לא צריך להגיד מילה. נו טוב, מה את מצפה, נו מה, באמת. אפילו אם היא שומעת שאימא אומרת את זה לחברה שלה, או שאבא אומר את זה לאימא שלו.
אני מאוד מקווה שאימא שלה שומעת השיחה הזאת.
אמן הלוואי, אמן הלוואי. וגם אם לא, לך יש תפקיד מאוד משמעותי.
כן, אבל את יודעת איך זה, בתוך כל הבלגן הזה, לפעמים הדברים היותר רעים משתלטים, וקשה מאוד לעשות ההפרדה הזאת,
קשה.
למי שנפגע. ילדים בסוף.
נכון, קשה.
אני לא מתיימר לעלות פה עכשיו לרדיו ולהגיד, אבל בסוף צריך להסתכל רק על הילדים.
אבל אתה יודע מה הפרדוקס? שהרבה פעמים אמהות או אבות יגידו, טובת הילד שהוא לא ילך לאבא שלו המניה כזה. זה טובתו. עכשיו לך תשכנע אותה אחרת. שטובתו זה שהיא, שטובתם של הילדים, שהם יאהבו גם את אבא וגם את אמא. נו, אז זה התהליך. זה נכון. ויכול להיות שאם אמא במקרה שלך, או אם אבא במקרים אחרים, נאמר, יבואו להדרכת הורים בגלל משהו שעובד להם עם הילדים, אז יועצת טובה, יועצות שלנו בוודאי, יועצת טובה תדע לכוון אותו. אפילו את אותו הורה שמתנכל להורה השני, תדע כן לפתוח ולהרחיב לה או לא את קו המחשבה, ולראות להם מה באמת זה נקרא טובת הילד. כי כרגע אותו הורה מתנכל כל כך כואב או עצוב או שונא או מקנה או אתה מבין או כועס, שמסרס גם את טובת הילד על פי הרגשות שעוברים עליו. כן, זה סיפור. אני מבינה אותך. ואני אומרת, בבקשה, ואז אני אומרת, אולי בכל זאת, אתה, לך למפגש שניים, שלושה, דבר, ספר את הסיפור הספציפי שלך, כי זה תמיד צריך להיות מאוד ספציפי, ותקבל כלים ספציפיים להתמודדויות שאתה מתמודד עם, עם הילדה ועם הקטנצ'יק. בהצלחה, בהצלחה. בבקשה, כל טוב, כל טוב. עכשיו תקשיבו, מי שרואה אותי בפייסבוק, רואה אני מצביעה פה, על משחק. אנחנו כבר שכחנו, כי ככה עובד הסדר העולמי, עדיף לנו לשכוח, ככה עובדים בני אדם, אבל אנחנו לפני חודשיים וחצי שלושה היינו בשיא של מלחמה איומה, ואני נתתי למענה, גם על ידי זה שהייתי מפונים ודיברתי עם נוער מפונה ומבארי ומתלמי אליהו, ואחר כך הסתובבתי בערבה ובים המלח ובנצרת ובטבריה ובעין גב ובאמת בכל מקום שיש מפונים, והייתי חזק בתוך זה, וגם עבדתי חזק מאוד עם העורף, וגם העורף עבר ילדים ברגרסיות, בעלים במילואים, בתוך כל הדברים האלה חברתי לחברה שהיא קבוצת המשחקים שנקראים קליק טוי, קליק טוי, וביחד בנינו משחק שקראנו לו יחד ננצח, מה יותר טוב מזה? כי מה שאני ראיתי בעצם זה את הביחד המשפחתי, לשבת עם ילדים ולשחק. גם אל תשכחו, ילדים היו בבית מראש השנה, אתם זוכרים את זה? או כבר שכחנו? אוקיי? ולכן, המשחק הזה הוא משחק מתוק, הוא לא תחרותי, יש בו משימות, אני התאמתי גם את המשימות ואת הדברים לדברים שגורמים לילדים לשתף, שמדברים על החוזקות שלהם, שהאחרים נותנים להם פידבקים, פידבקים למה טוב אצלם, איך הם יכולים לחזק את עצמם, יש שם גם כל מיני דברים של תנועות שעובדים גם על המערכות העצביות, הפרסימפתטית ודברים כאלה, אבל זה בתוך המשימות, אני לא רוצה לבלבל עליהם. אבל אני כן רוצה להגיד לכם שהמשחק הזה קודם כל הוא נמכר, ברור, בכל חנויות המשחקים הגדולות, וגם בקליק טוי, דרך האינטרנט, אבל חברנו לעמותה שנקראת שמחה לילד, גם פה שווה שתיכנסו לגוגל ותכירו את העמותה הזאת, וחילקנו להם שם מאות משחקים לילדים, זה ילדים שנשארו בבית, זה ילדים שנמצאים בבתי חולים, זה ילדים במסגרות מיוחדות, אוקיי? וגם ילדים משולבים במסגרות רגילות, העמותה נדבה לנו את ארבעת הסניפים שלה בארץ, ואנחנו מחלקים מאות ואלפי משחקים כאלה, בחינם, לצוותי חינוך והוראה. אז אם אתם מנהלים, מנהלות, מורים, מורות, אתם מוזמנים ומוזמנות לקבל את המשחק יחד ננצח, של מיכל דליות וקליקטוי, בסניפים של עמותת שמחה לילד, ברחוב פייר קניג 28 בירושלים, ברחוב יהושע צורף 7 בבאר שבע, ברחוב ברקת 10 בפתח תקווה, ובעצמאות 84 בחיפה. בשעות שבהם הסניפים פתוחים, נדמה לי שזה מ-9 עד 5. אז אתם מוזמנים, תקנו, תהנו, תהיה לכם שבת נהדרת, וכמובן רגע, אתם לא הולכים לאף מקום, כי אני איתכם כאן, גם בשעה השנייה. תמשיכו להתקשר, ל-0552-103-103, ולשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70, כמה דקות, ואני חוזרת.
עכשיו ב-103 FM מיכל דליות.
אתם ב-103 FM, ואני כאן איתכם, מיכל דליות, בשעה השנייה שלנו, כמידי יום שישי, בין 10-12. עורכים ומפיקים מאיר הפרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, דוד זבולוני, שני רומנו, ואיתי ניקסון. איתי, תגיד שלום עוד פעם. או, הוא הלך. סתם אמרתי איתי. ומי שאחראים על השידור, מי שאחראי על השידור, הוא איציק אהרון. הטלפון שלנו, 0552-103-103, והודעות טקסט קצרות שלחו בוואטסאפ 054-70-103-70. אנחנו נמשיך עם שיחות הטלפון שלנו. שלום.
שלום.
וברכה.
מדברת סיגלית.
היי.
אני סבתא, יחסית חדשה.
תתחדשי, זה כיף.
אבל אני מקפידה להקשיב. לא, שנתיים, אבל חדשה.
כן, נכון.
אני מקפידה להקשיב לך כל יום שישי, אני מאוד מאוד נהנית לשמוע, להחכים, לדעת.
תודה, תודה, תודה.
עכשיו יש לי בעיה ואני קצת מודאגת. יש לי אחיין, הבן של אחותי הקטנה, שהיום הוא בן 7, שהם גרים אצל ההורים שלי כל השנים האלה. עכשיו, האחיין הזה, מהיום שהוא נולד, אני הייתי איתה 3 ימים בבית חולים, יצא שהייתי בבית, אני עזרתי לגדל את הילד, יש לנו קשר מדהים, מאוד מיוחד. אני אוהבת אותו באמת ברמה מאוד מאוד גדולה, והוא אוהב אותי, ואנחנו מבלים המון יחד. לפני 2 נולד לי נכד, מהבן הבכור שלי, והם נהיו חברים מאוד מאוד טובים, הוא מאוד אהב אותו האחיין.
את מי? את התינוק, את הנכד.
כן. ושהוא גדל, אז הם משחקים ביחד, ואנחנו הולכים ביחד, ותמיד הוא שואל מתי הוא בא, ומתי מתראים. והחיבור ביניהם מדהים. עכשיו הנכד קצת גדל, את יודעת, 2, הוא מתחיל לזוז, הוא מתחיל לדבר, הוא מתחיל לרצות. שוב אני מזכירה, הם גרים אצל ההורים שלי, אז כשאני באה איתו, אז אתה תשומת לב, מאימא, מסבתא.
היא על התינוק.
היא יותר לילד, לנכד. בואו ניתן לו איזה יופי, מה הוא עושה, או תוותר לו, בוא תיתן לו, בוא תשחק איתו, את יודעת איך זה.
כן.
עכשיו, מה שקרה לפני כמה שבועות, שהם ישבו יחד לראות טלוויזיה, אני הייתי עם הנכד שם לבד, והנכד חטף לאחיין את השלט, כי הוא רצה לראות תוכנית שלו. ואז האחיין מאוד, סליחה שאני לא משתמשת בשמות.
לא, אל תשתמשי, אל תשתמשי. אוקיי, ואז האחיין?
אז האחיין מאוד מאוד נפגע, והוא רץ לחדר מאוד מאוד נעלב. ומאז הוא אמר שהוא לא מוכן לראות אותו, הוא לא מוכן להתייחס אליו. הוא השתמש במילה, אני שונא אותו. ניסינו לדבר אליו, הוא ילד מאוד 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 חכם. באמת, הוא ילד מאוד חכם. אבל הוא לא מוכן להתקרב אליו. הנכד בא והוא שואל איפה הוא, והוא מחפש אותו, והוא רוצה לשחק איתו. הגענו למצב שפעם אחרונה שהיינו שם כאיה איזה יום הולדת משפחתית, הוא האחיין סגר את עצמו בחדר.
אוקיי. זהו, סגרת, ואתם ניסיתם לשכנע אותו לצאת, נכון?
נכון, נכון, נכון שעשינו לא טוב.
לא, זאת בדיוק, בדיוק, בדיוק.
מה שקורה אחרי זה שהבן שלי וזוגתו קשה להם עם המצב גם, כי זה לא נעים לראות אותו, הוא מחפש אותו, ואת האחיין דוחה אותו. הם עכשיו לא, כאילו החליטו לא לבוא יותר קצת להורים, את יודעת, כדי לעשות הפרדה. עכשיו, מה שקרה פעם אחרונה, אחותי אמרה לי, שהיא ואחיין אצל חבר, אז אני לקחתי את הנכד ונסעתי להורים. היה נחמד, אמא, את יודעת, סבתא, יש לה נין, היא רוצה לראות, ליהנות ממנו.
כן.
ואחרי זה אחותי חזרה עם האחיין.
עם האחיין.
והוא נשאר בחוץ, הוא החליט להישאר במדרגות.
כי הוא יודע כי הוא ידע שהנכד בבית.
בדיוק.
אוקיי.
והחלטנו לא לצאת אליו, כמו שידענו שזו הייתה טעות שניגשנו אליו באותו אירוע משפחתי.
כן, כן.
אמא שלו כן יצא אליו, ניסתה אמרה לו, בוא תיכנס לחדר, אתה לא חייב לשחק איתו, בוא תיכנס לחדר. הוא אמר, הוא לא נכנס הביתה עד שאני הלכתי.
אוקיי.
ושהוא נכנס, הוא אמר לי, יש עוד חוקים שלא יגע לי בצלחות ולא בכוסות, אני הסברתי לו שאני אוהבת את שניהם, ואני רוצה שיהיה לנו כיף ביחד. זאת אומרת, יכולה לאהוב את שנינו, אבל אני לא רוצה לראות אותו, ואני גם לא רוצה להיות בן דוד שני שלו יותר.
אוקיי, תראי.
עכשיו, מה אני עושה?
אני אגיד לך מה את עושה. הטיפול בדבר הזה הוא מאוד ענייני, ואני אגיד לך גם למה, מה עומד מאחורי זה.
כן.
זה קצת מזכיר קנאה בין אחים. נכון. יש, כן, משהו כזה. עכשיו, אנחנו לא יכולים למנוע קנאה. קנאה היא רגש, כמו כל הרגשות, כמו שנאה, כמו ידידות, כמו אהבה. יש גם קנאה. עובדה שיש איזה שם וזה קיים. התפקיד שלנו זה לא למנוע קנאה, אלא ללמד את הילד, במקרה הזה את האחיין בן 7, ללמד אותו לחיות עם זה בשלום פחות או יותר. כי הרבה פעמים קנאה זה גם זרז לעשייה ולהצלחות ולהתקדמות, ולחיקוי, אם זה חיקוי טוב. אני חושבת, תראי, כל דבר שהוא אומר צריכים לענות לו. ברגע שהוא אומר, אני לא רוצה להיות בן דוד שני שלו, אז הם מסתכלים עליו ואומרים לו, מאמי, אין לך מנוס מהדבר הזה. מבחינה משפחתית, זה המצב. יש לך בן דוד שני, ואת מסתובבת והולכת. להכין לעצמך קפה. אבל הכל צריך להיות מאוד קצר ומאוד ענייני. כשאני אומרת, לא נמנוע מצב שאת לא מגיעה לאמא שלך עם הנכד, לבוא כי זה הבית של אמא שלך, ואם הוא רוצה, פשוט לבוא, להגיד, אלן, באתי, אז הוא אומר, טוב, אני יוצא. תגידי לו, בסדר. אני רוצה שתיקח בחשבון שאני אהיה פה בסביבות איזה שעתיים, אני אשב אצל סבתא. ואז יש לנו ילד בן שבע שישב במדרגות שעתיים. עכשיו, אם הוא חזק, תראי, יש סיכוי שהוא ילדון חזק, מרכזי, קצת אולי אפילו מפונק, גדל אצל סבתא ואצל אמא, וגם הוא מאוד מרכזי, מאוד מיוחד, ילד יחיד. יש פה משהו מאוד של אני, 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 אני. אני בדרך שלי, אני.
כן, זה ילד שכולם עטפו אותו.
ברור, ברור. אז הילד גם, שכל התפיסה שלו, של המקום שלו בעולם, היא של אני, אני, אני פה, אני פה, אני פה. וגם יש סיכוי, שבהרבה נועם וטוב, זה לא צריך להיות ילד רע בשום פנים ואופן, גם הוא יודע שדברים הם קורים פחות או יותר כמו שהוא רוצה. פחות או יותר כמו שהוא רוצה. והנה עכשיו, בא הקטן החוצפן הזה, חוטף לו את הצלחת, הוא מאוד נעלב. עכשיו, ברגע שהוא נעלב, הוא לקח את זה רחוק, ואז כבר התחיל להיות משהו אחר. ואז כבר התחלנו לחזר אחריו, וזאת הייתה הבעיה. היום הוא כבר עובד על הדבר הזה. עכשיו, אנחנו צריכים להבין, הוא יכול להגיד, אני לא רוצה לראות אותו, הוא יכול להגיד, אם הוא יגיד, הוא לא נוגע לי בצלחות, זה בזה וזה, אז מסתכלים עליו ואומרים לו, סליחה רגע, אני מבקשת להירגע, הכלים הם פה כלים של הבית, כלים של המשפחה, וכשמגיע בן משפחה, לא רק הוא, גם אני, גם אמא שלך, אפילו יבוא חבר, הוא נוגע בדברים האלה, אז אני מבקשת ממך להרגיע. ממש. זאת אומרת, יהיו מקומות שבהם אני בלי למצמץ, מחזירה אותו לממדים של ילד בן שבע. לא, הוא לא...
רגע, סליחה, אבל באמת, באמת, כאילו אני מבינה מה את אומרת, אבל באמת הכלים... הספציפיים האלה הם שלו, כמו שאת קונה לילד קוץ וצלחת, את יודעת.
אז אם הוא רוצה, ברגע שהנכד בא, הנכד בא שירוץ, ייקח את הכלים שלו ויחביא אותם. כן? זה בדיוק העניין. אתה לא מוכן, בסדר גמור. זה לגמרי שלך, קח את זה שים בצד, כדי שהוא לא ייגע בהם. למשל, עכשיו, בנך ואשתו רוצים לחסוך מהבן שלהם, שהוא לא יראה שאחיין דוחה אותו.
נכון.
אני לא הייתי עושה את זה, אני הייתי באה. אני הייתי אומרת לקטנצ'יק בין השנתיים, הוא הרי לא יזכור את זה, בשנה הבאה כבר המצב השתפר והוא לא יזכור את זה, התינוקי. באים ואומרים לו, אנחנו נוסעים לסבתא, ואתה יודע, יכול להיות שדוד, כן, נמצאתי לאחיין עכשיו שם, אתה יודע, יכול להיות שדוד לא יוצא לשחק איתך, אז לא חשוב, חבל, אבל לא נורא. תשאל אותו, אולי הוא כן יבוא, אבל אם לא, אז סבתא וסבתא הגדולה ואמא ואני נשחק איתך. ואז הוא יבוא, הוא ירוץ אל האחיין, והוא יגיד לו, בוא תשחק איתי, דוד, 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 והאחיין יגיד לו, אני לא רוצה לך, אני לא אוהב אותך. ואז הקטנצ'יק יעלב, ויבוא לאמא שלו, ואמא שלו תגיד, אני פה, אני תמיד יכולה לשחק איתך. עכשיו, מה שקורה זה, שהוא, האחיין, בעצם נוכח במצבים, שאני לא מתרגשת מזה יותר. שאני באה, שהחיים ממשיכים, שאוהבים את התינוק, אתם ממשיכים, מה שעושה הבן שלך, וגם מה שאתם עשיתם בהתחלה, זה בעצם מתחילים לעצב את היקום בהתאמה לילד ולגדול ולרגשות שלו. אני לא רוצה להיות שם. זה הוא שצריך להתאים את עצמו ליקום. והיקום הזה אומר שיש פה תינוק מתוק בן שנתיים, שמעצבן לפעמים. עכשיו, הוא כל כך אין לו מקום, הוא בעצם, מה שעושה עכשיו, האחיין שלך, זה בעצם מה שעושה ילד בחור, או ילד שיש לו, תראה לעצמך, הם היו יכולים להיות שני אחים, 5 שנים הבדל, כמעט 6 שנים הבדל, ואז נולד עוד ילד. בעצם, מה שהאחיין מתמודד איתו עכשיו, וזה האתגר ההתפתחותי שלו, תדעי לך, הוא בעצם מתמודד עם לחלוק. כן. הוא צריך להתחלק באהבה של כל האנשים שהיו סביבו. הוא צריך להתחלק במשחקים שלו, צריך להתחלק בכלים שלו, הוא צריך להתחלק בזמן. כל פעם שהנכד הזה מגיע, נגזל קצת זמן ממנו. כי יותר כן. עכשיו זמן, והוא לא יודע לעשות את זה. ולא רק שהוא לא יודע לעשות את זה, הוא עומד על הרגליים האחוריות, שזה הכי טבעי בעולם, ואז כולם רוצים לסדר את העולם על פיו, שזאת הטעות. התפקיד שלנו, התפקיד החינוכי החשוב שלנו, זה ללמד את הילד הזה לדעת לשרוד בעולמות שהוא מקנה בהם. עכשיו, אם הוא מחליט שכל זמן שהקטן שכנכת בבית, אני יוצא לחדר מדרגות, אומרים לו, בסדר, זאת החלטה שלך, אני מצטערת, כי הייתי רוצה ליהנות מחברתך גם בבית, אבל זה מה שאתה רוצה, זה מה שיהיה, זאת החלטה שלך, מאמי. ואז הוא יישב, והוא יישב בחדר מדרגות, והוא מחכה שיבואו להזמין אותו. הוא מחכה, מקסימום תשלחו את הקטן. כי יש לו נקודה בלב אל הקטן. הוא עושה הצגות לכם, את הקטן שהוא אוהב, הוא גם מקנה בו. ואז תשלחו את הקטן, תגידו לו, לך תקרא לדוד, אולי הוא רוצה לבוא. ואז הוא יגיד, דוד, 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 אתה רוצה לבוא לשחק איתי? והוא יגיד לו, לך מפה. ואז הקטן יפקק, הוא יהיה לב. אז גם כן, מה קרה? אנחנו מלמדים אותו שבעולם הזה לפעמים נעלבים, ואני מנחם את זה, התפקיד שלי. ואז הוא בא והוא עצוב, ונגיד, אני לא יודעת למה דוד עושה את זה, הוא עצוב כרגע. אבל יום אחד זה יעבור לו. בואו נמשיך ונשחק. והוא קטן, שקבו בין שנתיים, והוא אחרי 10 דקות שוכח מזה. 5 אפילו. את מבינה?
כן.
העניין הוא לא למצוא את עצמכם רוקדים על פי החליל של הבן 7 המדהים הזה. קשה לו, אני לא מזלזלת בזה.
ברור.
אבל מקושי רק צומחים.
רק שלו כל השנים.
מקושי, בדיוק, מקושי רק צומחים. רק צומחים. וגם תגידי לבן שלך ולקלטך, לבוא. ובעצם זה להכריח, זה כאילו לאנוס את הבן 7, להתרגל למצבים האלה. אנחנו לא משנים את העולם, כי לך לא נוח. אתה לא רוצה, תסתגר בחדר. אתה לא רוצה, צא למדרגות. אתה לא רוצה, תלפן לחבר, רד איתו למטה לכדורגל. תזמין את עצמך לחבר. אבל החיים ממשיכים. אני לא אגרום למצב שסבתא נינה, שסבתא ננה לא תראה את הנין שלה.
כן.
את מבינה? והוא מספיק חכם להבין את זה, אם אנחנו מעבירים לו את זה, לא בכעס, לא בהתחנפות, באופן מאוד ענייני. סליחה, מתוק שלי, חוץ ממך יש פה עוד חיים. יש פה סבתא שמתגעגעת, גם אמא שלו צריכה להגיד, אני מתגעגעת? מה, רק אחותי כל הזמן הייתה בקשר טוב עם הבן שלי? גם אני רוצה להיות בקשר טוב עם הבן שלה. את מבינה איזה משפט עוצמתי זה? אבל הוא צריך לשמוע את זה. ואז לא תהיה לו ברירה מסכנצ'יק, לא את הרוק. להתגבר על הקנאה, להתגבר ולהבין שהחיים לא מגבשים את עצמם על פיו, אלא שיש מצבים, וזה המצב, שהוא נדרש להגמיש את עצמו, ואז בעצם הילד הזה מתפתח.
כן.
זהו, זה מה ש...
ואיך אני עונה לו, נגיד, כשאני פותחת את הטלפון, יש לי תמונה של הנכד, האמת שיש גם תמונה שלו.
אוקיי.
אז הוא לוקח לי את הטלפון, והופך לי את הטלפון, כאילו...
הוא לא רוצה לראות, תקשיבי, הוא נורא מקנה. אז את אומרת לו, פיצקי, תגיד לי מה מפריע לך. עכשיו, יכול להיות שיגיד לך, הוא יגיד לך, לא רוצה לדבר איתך. תגידי לו, אבל חשוב לי, כי אני רואה שמשהו מפריע לך, אני חייבת להבין מה. אני אוהבת אותך, אכפת לי ממך. ואז יכול להיות שיגיד, אני לא אוהב לראות את התמונה שלו שם. תגידי לו, כי נכון, כי אני החלפתי אותה, נכון, פעם הייתה לי התמונה שלך. תגיד, אתה יודע מה? בגלל ששניכם כל כך חשובים לי, מה אתה אומר? בוא נצטלם, תן לי תמונה של שניכם ביחד, ואותה אני אשים. ואז תגיד, אני לא רוצה. אז תגיד לו, כל זמן שאין לי תמונה של שניכם ביחד, אני לא יכולה לשים את שניכם ביחד. זה או אתה או הוא. הוא כרגע הכי חדש. אל תגידי, את מבינה? הוא כרגע הכי חדש. בוא תעמוד שנייה, נצלם את שניכם, ואז תהיה לי תמונה בכיף של שניכם, שני הילדים האהובים עליי, ביחד, בטלפון שלי. ועכשיו בואי נראה לאן הוא ייקח את זה, הוא יגיד, רוטה, לא תגידי לי מה לעשות, הוא יגיד, אני לא מצטלם איתו, תגידי לו, בסדר, 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 זה רק החלטה שלך. מבינה, בכלילות כזאת, כאילו לא בהתרגשות, לא לעשות מהדברים האלה שיחות אקדמיות. כי אני רוצה שתפעלו באמת, לא במה שעובר לכם בראש, אוי הוא מקנה, אוי קשה לו, אוי מה אני עושה, אוי איך, אלא תפעלו עניינית. הילד אומר, אני לא רוצה. תגיד לו, בסדר? לא, אז לא מתוק שלי, אתה, אם תרצה, תהיה לי תמונה משותפת, לא, אז לא. ובזה זה נגמר. מבינה? אני לא עסוקה בכל מה שעובר שם מבחינה רגשית ופסיכולוגית. טיפול בעניין כמו שהוא. הוא אומר, אני יושב במדרגות ולא רוצה להיכנס. אומרים לו, בסדר, חבל. הייתי רוצה דווקא ליהנות מחברתך, אבל ברור שאתה מחליט כמובן. ונכנס לחדר, ובזה זה נגמר. והוא יושב שם, מחכה שתחנפו אליו, מחכה שתחנפו אליו, מחכה שתחנפו אליו, מחכה שתחנפו אליו, ואף אחד לא בא להתחנף אליו. ואז בוא ניתן לו להחליט מה הוא רוצה לעשות.
כן.
אולי ברגע מסוים הוא נכנס, אז הוא ישמור על כבודו, הוא יגיד, טוב, אני נכנס לחדר, שהוא לא ייכנס לחדר שלי. אז כולם אומרים לו, אוקיי, ובזה זה נגמר. מבינה? כן. הטיפול במצבים האלה צריך להיות ענייני. באמת קשה לו, אבל התפקיד שלנו היום, זה לשמור על אותם מצבים שילמדו אותו, שעל קושי מתגברים. שלא תמיד זה קורה כמו שאני רוצה. יש לו עכשיו, הנכד שלך עכשיו עושה לו בית ספר, את יודעת.
כן, בהחלט.
כן. זהו, זה מה שעולה. ותני גם לבן שלך ולקלטך להקשיב, לא נמנוע להגיע משם, כי אני מבינה, הלב שלהם יוצא לתינוק, הם רוצים למנוע ממנו תסכול.
היא אמרה לי, קשה לי לראות אותו רודף ונדחה.
לא צריך, תגידי לה, זה נהדר. וזה הדבר, דרך אגב, שעשוי לרקח גם את ליבו של הגדול. תני לו לעבוד, תני לו לשמור על האינטרסים שלו. למה זה קשה לנו? קשה לנו לראות את הילד שלנו מתחנף, קשה לנו לראות את הילד שלנו אוהב מישהו ומנסה בדרכים ילדותיים לרקח את ליבו. תני לו לעבוד בזה. אם יש שם איזה מצב, הוא בסוף יעליב אותו, את יכולה לבוא ולהגיד, אפ, דוד, זו, שמור את הפה שלך. ככה לא מדברים לילדים, בוודאי לא לתינוקות. ככה גם לא תדבר אל החבר שלך בכיתה. ואז היא לוקחת את התינוק, והיא אומרת לו, בוא נשטוף פנים, נעשה מצטפוזים. ועוברת הלאה. עוברת הלאה עם החיים, את מבינה?
כן, ממשיכים.
כן.
אוקיי, בסדר.
בהצלחה. תתקשרי עוד איזה שבועיים, שלושה. אני ממש סקרנית לדעת מה עובד, מה עבד.
בשמחה. טוב. אני אשמח מאוד. תודה,
יופי, גם לך.
התכנית מקסימה, שבת שלום.
תודה, סיגלי, תודה, שבת שלום. עוד שיחה מהירה, ולשיחה הבאה. שלום.
שלום.
היי.
היי, קודם כל, תודה רבה לך על כל התוכניות.
בבקשה.
והרצתי אותך עוד מלפי שהיו גם כן היו לי ילדים.
תודה.
יש לי שאלה.
כן.
התחלתי עבודה חדשה כסייעת בגני ילדים. ויש כמה ילדים שאיך שהם רואים אותי, הם פוחדים להיכנס לגן. כי אני כאילו חדשה. עכשיו, הנושא הוא זה שלפעמים אחד הילדים נותן מכה לחבר אחר, ושאני מהירה, הוא אומר לי, את לא אמא שלי. אז אני מסבירה לו, והוא אומר לי, את גם לא מחליטה עליי.
היי, מה אמרת לו?
אמרתי לו, תקשיב, אתה עומד כאן מולי, כי זה לי לא נעים לשמוע את זה, אבל בבית אמא שלך מחליטה, בגן אני המחליטה.
מעולה.
והגננת אומרת לי, אפת שלך עשית, תעזבי אותו בצד.
מי אמרה לך? הגננת?
כן.
יש לי נבוט באוטו דרך, אגב, אם את רוצה, אני משאילה לך אותו, תני לה בראש.
עכשיו, יום קודם, ילד התפרע, אני כאילו סייעת מחליפה בגנים.
אני רוצה אבל להסביר לך, שנייה, וגם לכם, תקשיבו. כשילד מסתכל על דמות הסמכות שעומדת מולו, הגננת, הסייעת, אמא של ילד אחר, המורה, הסבתא, זו דמות הסמכות שעומדת מולו. והוא אומר לה, את לא אמא שלי, היא צריכה להגיד לו, אתה צודק, ברור. ואז הוא אומר לה, זה הכל, את לא מחליטה עליי, אז להגיד לו, בגן, נורית הגננת ואני מחליטות עליך. בכל מקום שילד נמצא, המבוגרים ששומרים עליו, הם אלה שמחליטים עליו. ופה נגמר הדיון, לא אני פה, אני עומדת, אני רואה, פה נגמר הדיון. זה התפקיד שלנו, זה המקום שלנו. כשילד אומר את המשפט, את לא מחליטה עליי, אומרים לו, אני מחליטה עליך במקום הזה. עכשיו, אם יצא לך לשוחח איתו אחר כך, את יכולה גם להגיד לו, תראה, יש הרבה דברים שאתה מחליט עליהם. אתה מחליט עם איזה חבר לשחק, כשאנחנו יוצאים לגינה, אתה מחליט אם אתה רוצה את הנדנדה או את המגלישה, כשאני מגישה לך ארוחת צהריים, אתה יכול להחליט אם אתה אוכל קודם את האטריות, ואחר כך את השניצל או הפוך. יש כל מיני דברים שאתה מחליט עליהם, אבל על המון דברים אחרים של התנהגות בגן, אני ונורית הגננת מחליטים. מחליטות.
הבנתי. עכשיו, מה נושא לגבי נושא ההתנהגות שלהם, כלפי הסייעת, אז אני אמרתי לך שאת לא אמא שלי, וזה נסגר, כאילו.
אז להגיד לו, אני שמעתי, ועדיין, אני קובעת, ולכן, בוא אני אתן לך יד, ואתה עוזב את פינת הספר כדי לא להציג ליאלי, ואנחנו עוברים למקום אחר. עכשיו, לגננת את צריכה להגיד לה או להעביר לה מסר, את צוות החינוך בגן. יש לך תפקיד בדיוק זהה לשלה, אם לא יותר. היתרון היחיד שלה זה שהיא למדה פדגוגיה. זה הכל. וזה לא אומר שהיא יודעת הכל. ונכון, אולי תהיה לה איזושהי מילה אחרונה, אבל לך יש תפקיד חינוכי מאוד משמעותי בגן. לא סתם היום עושים הכשרות לסייעות, לא סתם היום כבר לא קוראים לסייעת.
אגב, אני גם עבדתי עם קשישים בעבר, אז יש לי תעודה של מטפלת מוסמכת.
תקשיבי, ברגע שהיא אומרת, את גמרת את שלך, תעמדי על הרגליים האחוריות, ובכבוד תגידי לה, אני חלק מהצוות החינוכי. את מעליי, אני יודעת מבחינה היררכית. את גם למדת יותר ממני, אני יודעת. אבל כשאני רואה התנהגות מסוימת בילדים, אני אעשה את האקט החינוכי הנדרש.
הבנתי.
זה שאת באה עכשיו ובנוכחותו אומרת לי, סיימת את תפקידך, מה את עושה? מה את עושה?
אני רוצה לך עוד דוגמה.
רגע, תגידי לה, אני אמורה להיות עזר כנגדך, אני אמורה לסייע לך, ובמקום זה את מחלישה אותי, את סמכותי בנוכחותו? מה את עושה?
עכשיו, יש לי עוד שאלה. עבדתי בגן אחר לפני יומיים, כאילו שלשום.
כן.
ואחד הילדים מתפרע והשתולל, כאילו, כי אמא שלך, וזה היה 7:30 בבוקר, אז אמרתי לו, בוא חמוד שלי, מי אני ממש מי? אז הוא התחיל עוד פעם להשתולל, ועוד פעם, אז הגנת אמרה לי, תעזבי, לא ביקשתי ממך עזרה. כאילו, למה? אז למה אני פה?
נכון. אז תעזי ותגידי לה, אני יודעת שהתפקיד שלי להיות פה ולעזור. את רוצה שבינינו המצב יהיה כזה שאני אעמוד, לא אעשה כלום, ורק את תגידי לי מתי להתערב? זה אפשרי.
אז זה מה שקרה, היא התלוננה לא מנהלת של העירייה.
כן.
היא אמרה לי שבי, היא אמרה ולא עשתה כלום, אז הסברתי לה את העניין. אז היא אומרת לי, זה חמור מה שקרה, מאוד חמור.
אבל זה משהו שהיית צריכה להגיד לה אולי, כאילו, את מבינה, להגיד לה, תראי, אם את לא רוצה את עזרתי, אני אעמוד ואני לא אעשה כלום, ואני רק אחכה שתגידי לי מה לעשות.
הבנתי.
אבל לא נראה לי שזה התפקיד שלי. זאת אומרת, באמת אני באתי לסייע, לא סתם קוראים לי סייעת.
אוקיי.
תראי, גם הגננת, אני לא יודעת למה, מרגישה מאוימת, מסיבה כזו או אחרת. יכול להיות שהשידוך הזה לא יעבוד לכן, חבל. במקום שתסייעי לה והיא תוכל קצת להוריד פרופיל, זה חבל, זה יושב. תראי, בדיוק בעלי אמר לי לפני כמה ימים, או שהבוקר אפילו, בסיכומו של דבר, הכל יושב על מערכות יחסים. הכל, הכל. זה שאני באמבטיית קצף, או מישהו עושה לי מסאז' ואני נורא נהנית, זה לא הדברים החשובים בחיים.
נכון.
רגעי הצער הכי גדולים ורגעי העושר הכי גדולים קשורים במערכות יחסים. עם הילד, נכון. עם הילדה, עם בן הזוג, עם החבר והחברה, עם הסוויטהארט, עם זה שאני יכולה לדבר איתו, לגעת בו, בה. זה שאני רק מסתכלת עליה, עליו, גננת שרק מסתכלת על הסייעת, והסייעת מבינה מה היא צריכה ממנה. זה
או
המקום.
שכאילו, או שכאילו אני עובדת בגני ילדים שחצי מהגן, לא יודע עברית, כי הוא עולים חדשים, מה? לא רוצה לי לשאול.
אוקיי, לא, עולים חדשים, אוקיי.
עולים חדשים, בדיוק. וכאילו, הגננת אמרה לי, כאילו, תעשי כאילו, את ירישעתי, את הובילי, והם יהיו אחרייך. אז אחת הילדות עקפה אותי, ולא ידעתי שהיא לא דוברת עברית, אז אמרתי לה, מילה, בואי רגע. ואז עשתה לי כאילו עם הכתף, ואמרתי לה, בואי רגע בבקשה. ואז היא חשבה שצעקתי עליה, והיא הלכה לגן, וזה קרה אתמול.
כן.
והיא אמרה לי, היא צעקה עליי, ואמרתי לה, לא צעקתי עליה.
תראי,
אמרתי לה, בואי.
תראי, יקירה, את חדשה. ואת, יש לך נוכחות. אני גם שומעת את הקול שלך. את באה עם איזשהו סוג של ביטחון, וכנראה זה לא לגמרי פוגש טוב גם את הגננת. אוקיי? עכשיו, את בעצם לומדת. לא ידעת שהיא לא מבינה עברית, את כן עושה דברים שנראים לך מאוד נכונים, את גם עצמאית, את גם מתערבת בתפקיד שלך, זאת אומרת, את רואה ילד שמשתולל, את ניגשת אליו ומנסה להרגיע אותו, זאת אומרת, את כן עושה את התפקיד שלך, אבל זה פוגש גננת שאני לא יודעת מה עובר עליה. צריכים לראות איך זה מסתדר, יכול להיות שהשידוך הזה גם כמו שאמרת אנחנו לא יעבוד. עכשיו, אם את כן רוצה להמשיך ולעבוד שם בגן, כדאי שאת תלמדי לקרוא את הגננת, ויכול להיות שאת תצטרכי לשנות דברים שהם באוטומט ובטבעי שלך. גם אם את בטוחה שזה לא לגמרי נכון, אבל אם את רוצה להישאר, תשקלי כל הזמן רווח ומחיר בהתנהגויות שלך, תביני מה היא מצפה ממך, ותראי אם זה בסדר מצידך להיות שם במקום הזה, ואז לפחות ביניכם לא יהיו חיכוכים. אבל גם אל תשכחי שזה הימים הראשונים שלך, גם את לומדת, גם את הילדים, גם את הגן, גם את הגננת. את מבינה? אז זה מה שלא יודעתי, אבל מה שאני קולטת ממך זה ביטחון, אסרטיביות, יכולת להיות סמכותית, זה משהו שילדים מאוד מאוד יתחברו אליו, אם הגננת תאפשר לך באמת לסייע לה. אני מאחלת לך בהצלחה.
כן, עכשיו יש לי עוד שאלה לגבי הילדים שלי.
כן.
יש לי ילד בן 8.5, שאלה ממש קצרה, שהוא כאילו רוצה לשלוט. ואין לי מושג איך כאילו אפשר להתמודד עם המוצר. כמו אתמול, בחר תחפושת מסוימת, אחרי דקה נכנסנו לקניון, רצה עוד תחפושת, אמרתי לו, לא, אתה רצית את זאתי, זה מה שתקבל.
אוקיי.
ואז הוא התחיל להשתולל מול כל האנשים, אמרתי לו, זה לא נעים, ואתה רואה פה אנשים, תכבד. ואז עוד יותר התחיל להשתולל. אז השארתי אותו לרצפה, הלכתי.
ב8.5 הוא היה לרצפה?
הוא חשב שהוא כאילו, הוא יכול...
כן, כן, הוא חשב, הוא מנסה לבדוק מה יכניע אותך, ברור.
בדיוק, בדיוק, זהו. הוא בדק את החולשות שלי, איך שאומרים.
כן, תראי, תראי. קודם כל, לדעתי... יש לך ילד שרוצה לשלוט, כי יש לו אמא כזאת. יש לו אמא קובעת, יש לו אמא מנהלת, יש לו אמא בטוחה בעצמה, יש לו אמא עם טון דיבור מאוד ברור, אז יש לנו ילד שקצת למד, אולי גם בטמפרמנט הוא דומה לך, וזה לא כזה דבר גרוע. אוקיי? עכשיו, מה שקורה, מה שאת צריכה לדעת, לעשות, זה במצבים כאלה, להגיב באופן כזה, שעם הזמן ילמד אותו שאין טעם. למשל, הוא בא, והוא אומר, אני רוצה, ואת אומרת לו, לא, לא, ממי. קודם כל, אני רוצה שתגידי זה בטון יותר רך. תגידי לו, לא, ממי, אתה בחרת אחד, וכבר רוצאתי על זה כסף, אני לא אקנה עוד אחד. זה לא ירצה אותו, והוא יתחיל להשתולל. ואז את אומרת לו, יריני, אני מבקשת כבוד. זאת לא הדרך להתנהג בחנות. זה גם זה לא יעזור. את עושה את זה, ואת יודעת שזה לא יעזור, ואז הוא נשכב על הרצפה. את מסתכלת עליו, ואת אומרת, אני מתביישת להמשיך ולעמוד פה. אני הולכת. ולכי. לכי. עכשיו תגידי לי מה הוא יעשה. הלכת.
הלכתי, אז הוא נגרר אחריי, כאילו.
בסדר גמור. מבחינתי, לכי לאוטו לחנייה. תגידי לו, אני חוזרת הביתה. ולכי, ולכי לכיוון החנייה. הוא ירוץ אחריך. לא עשית קניות, לא קנית מה שרצית, לא עשית שום דבר. מה המסר? המסר הוא לא, אתה בעונש ואני חוזרת הביתה, לא. המסר הוא, אני כל כך מתביישת, כל כך לא נעים לי, אני לא נשארת פה. עכשיו, זה יצטרך לקרות כמה פעמים, עד שהוא יבין שבהתנהגות הזאת, חוזרים הביתה. עד שהוא יבין שההתנהגות הזאת גורמת לא להפסיד. אני לא רבה איתו, אני לא מענישה אותו, אני לא מדברת איתו.
או שאתמול כאילו חיכינו לאוטובוס, כי אין לי רישיון.
אוקיי.
ואומר לי, מה, אני אחכה עכשיו 24 דקות לאוטובוס? אמר לי, לא, תסתכל בצד השני, יש אוטובוס שמגיע תוך 11 דקות. אז מה, אני עכשיו אחכה 11 דקות? אמרתי לו, זה מה יש? אתה רואה פה מה אנחנו היחידים? כולם פה מחכים.
נכון.
והוא עושה 11 דקות, וגם לא הביתה, אין מה לעשות.
תראי, כאילו... זהו, אז אני הייתי אומרת, נכון, אני הייתי אומרת, תגיבי רק במקומות האלה, קצת יותר ברכות. אוקיי? כשהוא אומר, מה, אני אמתין פה 11 דקות? תגידי לו, מה לעשות? אוף. כן, בסה.
Okay, זה פתרון.
כזה, את מבינה? כאילו, כן. לא להתנגח בו. מה לעשות? נו, מה? כאילו, את מבינה? את מתנגחת בו. במקום זה, פשוט, את אותו דבר, בטון אחר, לא טון שכאילו, אוף על הילד הזה, גם כן, כל דבר מעצבן אותו. לא, זה היה הטון, את מבינה? במקום ב... נו, מה לעשות? לפחות אתה עומד עם האמא הזאת. מבינה? את יכולה גם ככה לעשות את זה. ואז
ככה
זה...
ככה הוא עושה לי גם עם הכסף. יש לך כסף? יש לך כסף? אני אומרת לו, לא, כרגע אין לי כסף, ואני ואבא במצב לא טוב כזה בבנק,
כן.
אז אין לי יכולת למשוך. כשיהיה לי אפשרות, אני אתן לך. לא, אבל את הבטחת. אמרתי לו, נכון, הבטחתי, אבל כרגע אין לי.
לא, את יכולה להגיד, את יכולה להגיד, הבטחתי, ואני מתנצלת, אני לא יכולה לקיים. לא תיארתי לעצמי שזה יהיה המצב. ככה תגידי. הבנת?
כמו שנגיד, קבעתי עם המורה שלו בשעה מסוימת, בארבע וחצי, אחרי בית, לא אחרי בית ספר, אני מביאה אותו לשיעור, מה, זה עד שש? אז אני לא אשב. אמרתי, טוב, טוב, טוב. אמרתי, עשיתי פרטור.
רגע, מה זה אני לא אשב?
אני לא אשב. כאילו, הוא ניקש למורה, אבל אני אשב בכיסא של המורה. כאילו, אני לא אתמד איתו. ואז המורה אמר לי, בסדר, בסדר. אני
אטפל בו. תראי, אז יש מצבים שאפשר לטפל בהם, ויש פה את המורה שמטפל בזה, אבל מה שתלוי בך, כשזה מולו, תכניסי, עדיין, את, מבחינתי, את יכולה להיות אסרטיבית, וברורה, ומגבילה, רק תעשי את זה בטון קצת אחר, כי את עונה לו גם בטון לוחמני, וזה משאיר אותו, אז הוא מתחיל עם זה, אבל הבטחת לי. תגידי לו, אתה צודק? אתה צודק? ואני ממש מתנצלת ומרגישה אם זה לא נוח, אבל אני לא מסוגלת לקיים את ההבטחה.
עכשיו,
לא, את מבינה? לא תיארתי לעצמי שזה יהיה המצב הכלכלי, זה מדהיג גם אותי. זה מפרק אותו מהנשק, מה הוא יעשה, מה הוא יגיד?
עכשיו, קבעתי בארבע וחצי עם המורה, אני בעל בשעה שש לקחת אותו, המורה אמר לי, טוב, אמא, אני קבעתי עם הילד בשעה שתיים עד שלוש. אמרתי לו, מה? למה? לא, אמא, זה פוגע לי, פגישה עם החברים, ארבע וחצי זה לא כל כך טוב, למרתי לו, רז, צריכים לבוא הביתה, לנוח, לאכול צהריים, ואז ללכת למורה מסודר. לא, זה מה שנוח.
איך זה נגמר, אבל? הוא הלך לחבר או בא הביתה?
אז המורה אמר לי, בוא נעשה ניסיון בשעה שתיים עד שלוש, אמרתי לו, אוקיי, בסדר.
מה שהמורה עשה, זה טוב, כי לפעמים אנחנו רוצים גם לתת לילד הזה שכל הזמן קובעים עליו, לפעמים אנחנו גם רוצים לתת את ההרגשה שמדי פעם הוא יכול להחליט ולקבוע. אתה יודע מה קבעת? לך, בוא נראה איך זה מסתדר לנו, נלמד מזה. את מבינה?
כן.
כי כל הזמן קובעים עליו, יש לו אמא מאוד חזקה, אז בצד זה שאני עדיין אקבע עליו, אבל בטון אחר, טון טיפור אחר, לצד זה אני גם מדי פעם אתן לו גם את זה. כי מה הילד רוצה? ילד בן שמונה וחצי רוצה להרגיש שלא כל הזמן קובעים עליו, קובעים עליו, קובעים עליו, קובעים עליו. זהו, יקירתי, בהצלחה מתוקה.
תודה, תקשיבי, תודה רבה, ואת מדהימה, ועוזרת לי מאוד מאוד מאוד.
יופי, יופי, אני שמחה, כל טוב. חבר'ה, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, תתקשרו ל-0552-103-103, חכו פה, כי תכף אני חוזרת. תמיד אני ככה שואל את עצמי, מי זה? מיכל דליות. אז אהלן, שלום.
שלום.
אהלן.
אהלן, מיכל. קודם כל, אני רוצה להגיד לך שאני מקשיב לך בכל שישי, ואני בקשב רב.
איזה כיף, תודה.
מאז שאני הורה, זה ממש ממש עוזר לי, אבל החיים מביאים לך כל פעם קשיים אחרים, אז...
נכון, נכון, נכון. כל פעם, פתאום נולד עוד אח, פתאום עוברים דירה, פתאום נכנסים לבית ספר, פתאום יש מלחמה, נכון, נכון.
אז זהו, אז הסיפור שלנו הוא בית ספר, שכרגע יש לי ילד שהוא כבר בכיתה ב', כבר בכיתה, הוא בכיתה ב', אבל הוא במעשה בין 7 ל-3 חודשים, הוא היה יחסית צעיר.
מכירה, כן.
וכבר לפני העלייה, אז אתה יודע, התייעצנו ובדקנו, ורצינו לעשות את כל ההכנות האפשריות, אז עשינו... מיומנות חברתית, ועשינו הדרכה הורית, גם דרך הקופה וגם באופן פרטי.
כי למה, היה איזה חשד שהוא לא מוכן לכיתה א'?
היה לנו חשש שהוא, מהיכרותנו איתו, שהוא רגיש, ילד רגיש, אבל המערכת מאוד עקפה לעלות, 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 וגם מבחינת אינטליגנציה, כאילו, אז...
כן, כן, כן.
המקום היה לעלות, אבל... טוב, אני לא אתן את הצעתי על גלי היתר, אבל אני חושב שזה הייתה טעות, אבל זה לא משנה.
אבל איך זה בא לידי ביטוי? כשאומרים לי על ילד שהוא ילד רגיש, איך זה בא לידי ביטוי? מה קורה שם?
אני חושב שמה שאני מזהה, אנחנו מזהים, שיש לו אינטליגנציה רגשית מאוד מאוד גבוהה, אז הוא לוקח ללב, נגיד סיטואציה חברתית, הוא לוקח נגיד פחייה, או נגיד אחר אתה לא משחק או משהו כזה, יותר קשה. ממישהו אחר.
אוקיי.
אני יכול לומר את זה.
אז אתה יודע, אני לא יודעת אם זאת השאלה שלך, אבל אני נכנסת רגע לדבריך. אם אני מזהה שיש לי ילד שלוקח קשה דברים כאלה, התפקיד שלי זה לא למנוע את זה ממנו, אלא ללמד אותו, לתות, להכניס אותו לתוך הדבר הזה, לתוך הדבר הזה, להתרגל לרגשות הקשים האלה. העולם הזה כל כך רע, קשה, אכזר, למרות רגעי האושר והטוב שיש בו. כל כך הרבה פעמים יעליבו אותו, ויזלזלו בו, ויש פילו אותו, ומישהו יהיה בריון עליו, וחברה שלו תגמור איתו, והוא לא יצריך, והוא לא יוכל להיכנס למגמה שהוא רוצה, ולא יגייסו, כל כך הרבה דברים קשים הוא יעבור בחיים, שעכשיו התפקיד שלי ללמד אותו לעבור דרך החיים האלה, ולא, אתה מבין?
ופה אני צריך את העזרה, כי אני בתור אב וגם גבר, אומר לו, תתמודד, תסתדר, תודעת,
אבל בוא נראה, אם הוא לא יודע להתבודד או להסתגר, בוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות, כי יש לנו עדיין תפקיד, אז בוא, תפרט.
תראי, זה הגיע למצב שהוא מרגיש מאוד, לא יודע, מוצק, הוא מרגיש לא שייך, הוא מרגיש לא שייך בבית הספר. הוא לא רוצה ללכת לבית הספר, נגיד בסיטואציה חברתית, נגיד אם יש לו איזה חבר שניים שהם העוגן שלו,
כן.
והם בקבוצה, אז הוא מרגיש בנוח ומשחק, אבל ברגע שהעוגן הזה נגיד נשלף משם והולך, הוא פתאום מרגיש תלוש ולא שייך.
אוקיי.
הוא, אז הוא בוא. לא יכול אפילו לשבת שם בנוח, והראש שלו מתחיל במחשבות, אתה רואה שהמוח שלו מתחיל להריץ מחשבות, כאילו... איך להתמודד, ואני כן בקבוצה, אני לא בקבוצה,
כן,
אני
כן, בקט, כן, אני זה שפע, נורא אני מטריד אותו, כן, כן, קשה לו.
זה מטריד אותו, בעצם זה שזה מטריד אותו, אני חושב שזה מקפיא אותו,
יכול להיות, נכון.
מערפה לו את הפעולה הנכונה.
נכון, נכון, נכון. אז בוא תראה, אמרת יפה שהוא מרגיש לא שייך. כדי שילד ירגיש שייך, צריכים לקרוא חמישה דברים, אבל אני רגע רוצה לדבר על שלושת הדברים הכי משמעותיים. כדי שילד ירגיש שייך, הוא צריך להרגיש אחד, שרואים אותו, שיש לו נוכחות, שהוא שם, שהוא קיים. שתיים, שיש לו איזושהי תחושה של ערך, אוקיי? זאת אומרת, אני חשוב, אני משמעותי, אני מסוגל לעשות דברים, מעריכים את מה שאני עושה, אני תורם למה שאני עושה. והדבר השלישי, זה שהוא ירגיש איזשהו סוג של ייחודיות. מה מיוחד בי? אלה שלושה דברים, יש עוד, אבל אני רוצה רגע להתמקד בזה. למה אני מתמקד בזה? כי את שלושת אלה, קל לי יותר לגרום להם לקרות. וזה יותר התפקיד גם שלכם אחרי צהריים, אבל גם של המורות בשעות היום בבית הספר. איך אני קוראת לילד להרגיש שהוא קיים? אני פונה אליו בשם שלו. אני אומרת לו, איציק, יש לי פה את איציק, הנה איציק קורבן. אני אומרת לו, איציק, מה אתה אומר? איציק, אני רואה שהמחברת שלך מלאה, או, איזה יופי, והיא באה והיא עומדת לידו והיא מסתכלת. כל שיעור היא אומרת פעמיים איציק. או, זה אחד, היא שמה לב לזה שהוא קיים, הוא ישנו. תוך כדי זה, היא נותנת לו תפקיד. מכיוון שאיציק, אני הבנתי שאתה מצייר נפלא חלליות. ומכיוון שאנחנו נכנסים לאביב, בוא אתה תיקח, תהיה ראש קבוצת ציירי החלליות בכיתה, וביחד תקימו, תעשו לנו אלבום של הליכה לירח. תראו, אני לא יודעת למה זה סתם יצא לי, או למשל, אתה אם מגלים שהוא טוב בכדור, או מגלים שהוא טוב בבדיחות, או מגלים מה, יש איזושהי חוזקה לילד, משהו שהוא אוהב לעשות, נותנים לו תפקיד. זה מעלה את תחושת הערך שלו. והדבר השלישי, זה הייחודיות. מה הוא? זה יכול להיות שבגלל שהוא יש לו לב זהב, שולחים אותו לחנוך ילדים בכיתה א'. יכול להיות שבגלל שהוא מעולה בחשבון. אז המורה של כיתה א' מוציאה אותו מהכיתה. לעזור לה בכיתה א', כל יום. ל-20 דקות. עכשיו צריכים לחשוב טוב, אם זה טוב לו, לא טוב לו. אם זה טוב לילדים האחרים בכיתה, כן או לא. אבל יש הדרך לגרום לילד לחוש ייחודי, הוא מה אני, מה אצלי? אפילו אולי, בגלל שהוא צעיר והוא רק בן 7 וקצת, זה גם יכול להיות אינסטרומנטלי. זאת אומרת, זה יכול להיות שרק לכם יש וי, או רק אבא שלי עובד במשהו סודי בצבא, ויש לנו כל מיני דברים של הצבא בבית, ואפשר לבוא ולראות את המדליות. אני לא יודעת, סתם קופצים לי דברים, זה משהו שצריך לשבת ולחשוב עליו. איך בזי. אני מייצרת לילד, איך אני עובדת, וזה תהליך, זה לא קורה בבום, אוקיי? למשל, אם יש לו את השניים שהם העוגן שלו, יכול להיות שאחד התפקידים שלנו אחרי צהריים, זה לחבר אותו לעוד שניים, ואז לעשות מהם חבורה של חמישה. מה, אתה מבין, צריך להשקיע בזה קצת מחשבה, כי זה צריך מאוד להתאים גם לילד, גם לכיתה, גם ליישוב או לשכונה שאתה גר בו, שאתם נמצאים בו, אתה מבין?
כן, אני מבין לגמרי, ואנחנו ממש מנסות את זה, ממש לחזק את החוזקות שלו, מה שנקרא, ואתה יודע, לשים אותו, אתה יודע, אני שווה ואני טוב.
עכשיו, תראה, כן, סליחה.
זה לא.
יש עוד משהו שעולה בדעתי, אבא. עוד משהו, וזה קבוצות של מיומנויות חברתיות. מכיוון שיש לו EQ גבוה מאוד, אינטליגנציה רגשית גבוהה, הוא דווקא יכול מאוד לראות את האחר. עכשיו, כרגע הוא יותר על תקן נעליו וקופה, שזה לא מסמן לי אינטליגנציה רגשית, שזה מסמן לי קצת חרדה, קצת חשש חברתי. ואז אני הייתי אומרת, בוא נצרף אותו, ותיכנס לגוגל, תעשה קצת עבודה, תיכנס, תחפש את חברים, זו קבוצה ברמת השרון, יש לך את רעים, רעים הם בכל מיני סוגים של מתנסים בארץ, ויש לך את חגי ודורון, בכלל תתחיל קצת לעבוד בסופש הזה, או בשבוע הבא, בלי עוד לערב את הילד או משהו כזה, רק כדי להכיר את המטריה של קבוצות ילדים לרכישת מיומנויות חברתיות. עכשיו, מיומנות חברתית לא לומדים על ידי זה שהולכים פעם בשבוע לקואוצ'ר או לפסיכולוג. מיומנות חברתית רוכשים תוך כדי, רק על ידי זה שמלכלכים את הידיים. זאת אומרת, על ידי זה שאתה בתוך קבוצה של חברים וילדים בגילך.
הוא עושה חוגים גם, הוא מעורב, תודה, אנחנו מנסים.
עכשיו, אם הוא הולך לחוגים והוא שם בקשר טוב, אז יש לו. אז אני מתחילה לחשוב שרגע אולי
יש לו את האפשרות ליצור את הקשר עם בחוגים, קצת בישן, אבל בחוגים חדשים כן, בנושא של הכיתה הספציפית שהוא נמצא בה, יש איזה קבוצה כזאת שהתגבשה לה, שהוא
לא חלק ממנה,
לא הכי שייך אליה.
נכון.
והוא מרגיש כאילו מנותק, ואמור שהתחומי עניין שלה, זה תחומי עניין שלו, שהוא כאילו רוצה לעשות איתם ולשחק ולהתרוטט בזה, אז הוא לא מרגיש שייך שלהם.
אז יכול להיות, תשאל אותו, הכל תעשה בהסכמה איתו, תשאל אותו אם הוא רוצה שאנחנו נעשה אצלנו בבית יום טלוויזיה ופופקורן, סליפ אובר אצלכם בבית, תשאל אותו אם הוא היה רוצה, אם אתם חילוניים, שבשבת אתה תאסוף את הקבוצה הזאת, עם עוד איזה אבא אחד, תיסעו שתי מכוניות, לאיזשהו נחל באיזשהו מקום, עם קייקים, בלי קייקים. תחשוב, זה נקרא להיות סוכן החברות של הילד. ואז בעצם,
אני עובד בזה פול טיים, עובדים בזה פול טיים, אשתי ואני, בוודאי.
אבל אז אני מתחילה לחשוב, שאם אנחנו עובדים בזה כל כך הרבה, אחד, האם אנחנו לא עושים את העבודה עבור הילדים? במקום שהוא יתאמץ ויעשה את זה עבורו. 2, האם אנחנו לא מגזימים? 3, אולי נעזוב את החבורה הזאת ונייצר לו חבורה אחרת? אולי נפסיק כבר לעבוד קשה? 4, עוד משהו, אבא יקר, הסיפור שאתה מספר הוא סיפור כל כך מוכר וידוע. תמיד יש ילדים שרוצים להיות חברים למישהו שהם דוחים אותם. תמיד יש ילדים שבאמת, זה איזשהו משהו שהוא לא חדש בעולמנו. ונשאלת השאלה, אם אתם לא עובדים שם קשה מדי, ואז גם מה לומד מזה הילד?
כן, אבל ברגע שאני, כאילו, עוד איזה ככה,
כן,
פלפול לקראת הזה, כאילו, שעכשיו חיכו להם תעודות אמצע.
כן.
פשוט חזרים לתעודת אמצע, כשפתחנו אותה, אז ראינו דברים שבעצם הם העריכו את עצמם. אז הוא כתב שמרביצים לו לפעמים.
אוקיי.
וכאילו,
אז זה אחלה שיחה, אתה בא אל הילד ואתה אומר, ממי, ראית שמרביצים לך לפעמים, ספר? לא, אני לא רוצה לספר. ספר, נו, מה?
הוא לא רוצה לספר, בטח שלא לי. הוא לא רוצה לספר, כאילו מתפדח מאבא שלו, הגבר, לספר לו שהוא קרא לו איזה משהו כזה, אולי...
אז אתה יודע מה? אז תגיד לו, ראיתי, ואני רוצה להגיד לך משהו. אז אם אתה לא רוצה והוא לא מתפדח, תגיד לו, אני רוצה להגיד לך משהו. ילדים מרביצים לילדים, יש גם מבוגרים שמרביצים למבוגרים, ואתה שמעת אפילו מבוגרים עוד יותר, מטומטמים עוד יותר, גם עושים מלחמות נגדנו. אתה יכול גם לא להגיד את זה, אבל נגיד, אוקיי? זה באמת חלק מהעולם. בדרך, אגב, הדבר, אחד הדברים הנורא חשובים, זה שהבן אדם ידע להגן על עצמו, אפילו אל תדבר עליו, זה שהבן אדם ידע להגן על עצמו. עכשיו, אתה יודע שיש איזה חמש דרכים לפחות שבן אדם יכול להגן על עצמו? אחד, הוא יכול לברוח. למה לא להתעסק אם בא איזה בריון להרביץ לו? הכי טוב זה לברוח. שתיים, הוא יכול להדוף. בא מישהו מרביץ לו, תאח, יש לי ידיים, שהוא יעדוף. הוא אפילו לא עושה לו כלום, הוא רק הודף. שלוש, להגיד לך את האמת, אם מישהו בא ומרביץ, אפשר לשבת עליו, לתפוס אותו ולהחזיק אותו. יש כל מיני, לא יודע, מה עוד עולה בדעתך? חשבתי על חמישה דברים, רגע, אמרתי רק שלושה. מה עוד עולה בדעתך? מה עוד אפשר לעשות אם מישהו מרביץ? לא יודע, תחשוב. זה הכל. ואז אתה גם מעלה את זה לשיח.
הוא לא מהמחזירים, הוא כאילו... אני חש, עוד אמור נכנס.
אז הוא לא, אבל יש המון ילדים עדינים, וקצת בישנים, והוא לא יהיה כמו אבא שלו, הוא לא. הוא יהיה ילדון עדין, ומתוק, ואחר, והוא יצטרך למצוא את מקומו בעולם, ולמצוא את אותם חברים, שמתאימים לו, שהם כמו כפפה בשבילו, והוא לא צריך להתאמץ יותר מדי, כרגע הוא עוד בבירורים חברתיים. אתה מבין?
כן, אני בטוח, אנחנו גם חושבים, עוד פעם אנחנו,
כן.
שיש לו איזה נושא של ויסות חושי, כי גם בנושא הבגדים, אז... גם בנושא רעש, גם בנושא הזה שכאילו של...
אז יאללה.
השתלבות החברתית,
אז,
כאילו
אז...
לפעמים הרעש, הוא כאילו...
כן, אז אני עוצרת אותך רגע.
לא בפוקוס, את מבינה?
כן, אני עוצרת אותך רגע, כי המוזיקה כבר ברקע, ואני רוצה רגע לאסוף את זה עבורך. א', אם אנחנו חושדים שאולי יש משהו בויסות החושי, יאללה, אבחון, זה הזמן. ואז אם, או שאומרים לא, אז אנחנו הולכים למשהו אחר, או שאומרים כן, הולכים למישהו שמתמחה או מתמחה בדברים האלה, כי התפקיד שלנו זה ללמד את הילד לחיות עם זה. זה, הוא נולד עם זה, זה שלו. אתה מבין? זה כמו ילד שנולד עם טמפרמנט מאוד רגוע, אני לא אעשה ממנו תוסס. אני לא. אז לכן, אם אתם חושדים, קודם כל, באמת, כן, תבחנו את זה. ובנושא הזה של כל מה שקורה עם החברה, גם תקשיב לשיחה הזאת שלי, והוא גם אולי כן הגיע הזמן לאיזושהי הדרכה מאוד ספציפית, מאוד ממוקדת, להבין את כל הדיאלוג הזה שיש ביניכם לבין הילד במקומות האלה. זאת הצעתי.
תודה, תודה רבה רבה.
בבקשה, שבת שלום.
שבת שלום.
ותודה ושבת שלום למאיר הפרץ ואייל פרנק, לדוד זבולוני שאני רומנו, ובהתחלה היה פה גם איתי ניקסון, לטל אשק שהיה והלך ולאיציק אהרון, ולכם, תודה רבה, שבת שלום. תישארו כאן, כי אחרינו דוקטור מאיה רוזמן, ואחרי הפרופסור אפי קרסו. אז כל טוב, שבת שלום, תהנו תהנו מבני הזוג, בנות הזוג וגידול הילדים, ואתם ואני, יש לנו פה פגישה מחודשת בשישי הבא. ביי.